אוקיי, בואו נתחיל. קודם כל, רק לגבי שבוע הבא, אז יינתן שיעור בעוד שבוע, ביום רביעי, למרות שזה חנוכה, תשימו לב, בשעה 6, זה כבר אחרי הדלקת נרות, יינתן שיעור, הוא גם משהו מוגדר להיות אופציה להשלמת חוסרי שעות. זאת אומרת, מי שירצה יוכל להיכנס לשיעור הזה, אני חושב שגם לא, גם אולי מבין אלה שלא רשומים, אני לא יודע בדיוק איך זה מוגדר שם, אבל אלה שצריכים להשלים חוסרי שעות, לכן בשבוע הבא אני אדבר על משהו שהוא self-contained, זאת אומרת, נושא ספציפי שנעסוק רק בשיעור הבא, לא כחלק מהמהלך הכללי, כדי שאפשר יהיה או להיעדר למי שלא צריך, או להצטרף למי שכן צריך, וזה לא ישפיע על ההמשך. זאת אומרת שאפשר יהיה להמשיך בין אם היית ובין אם לא היית בשיעור של שבוע הבא. טוב, לגבי איפה אנחנו עומדים, בואו נסכם רגע מה עשינו עד עכשיו. דיברתי קצת על המושג ציווי. אנחנו מדברים על מחשבת ההלכה, מה שעומד בבסיס מחשבת ההלכה זה הציווי. אז קודם כל דיברתי על מה זה ציווי, מה המשמעות של הציווי. עוד הערה, מי שיכול לפתוח מצלמות, אני מבקש, כדי שאפשר יהיה לראות עם מי מדברים, אלא אם כן עוד פעם, אם יש למישהו איזה בעיה מיוחדת, זה עניין אחר, אבל עקרונית צריך להיות עם מצלמות פתוחות, אני גם מבקש מעבר לזה שצריך. טוב, אז התחלנו עם העניין של ציווי, שבעצם מגדיר את המושג הלכה, ואחר כך עברתי לנושא הסמכות, דיברתי על זה שבעצם במקביל למערכת של ציוויים, צריכה להיות גם מוגדרת מערכת של סמכויות, שא' תיצור את הציוויים, ב' תפרש אותם. ואלה בעצם שתי הסמכויות של חכמים, לייצר חוקים חדשים ולפרש את החוקים הקיימים, אולי על זה עוד נדבר. ומערכת הסמכויות הזאת, דיברתי על סמכות מהותית וסמכות פורמלית, ושסמכות פורמלית ניתנת רק לסנהדרין או לתלמוד שהוא קיבל אותה מלמטה, סמכות מהותית מסורה לכל אחד שהוא מומחה עם מגבלותיה, כן, סמכות מהותית היא לא באמת סמכות במובן המלא של המילה. אז עברתי לעסוק בשאלת המסורת, ודיברתי על על המשמעות של המסורת דרך התיאור של האגדות בגמרא לגבי המהפכה ביבנה, בדור ראשון של חכמי יבנה, ששם הראיתי שהיה עימות חריף סביב התפיסה של התורה. האם התורה היא תורה של מסורת או תורה של מסע ומתן? התפיסה של תורה של מסורת, שהיא התפיסה הקדומה יותר, הובילה את את התורה, את לאיזשהו דרך ללא מוצא, אפשר לומר, בגלל שלא הייתה שום דרך להכריע בשאלות פתוחות, ליישב מחלוקות, ולכן נדרשה איזשהו סוג של מהפכה, שהדיחו את רבן גמליאל, נידו את רבי אליעזר, רבן גמליאל חזר בתשובה, אז החזירו אותו, והוא עשה רוטציה עם רבי אלעזר בן עזריה, ובסוף בסוף סיימתי בזה, מי שקיבל הן מרבי יהושע, שהוא ראש המורדים, והן מרבי אליעזר, שהוא מהשלטון המודח, נקרא לזה כך, היה רבי עקיבא. רבי עקיבא בעצם עושה איזושהי סינתזה בין שתי השיטות האלה, וכמו הדוגמה שראינו במשנה לגבי ליקוט קישואים בסנהדרין, שרבי עקיבא שמע הרבה הלכות לגבי ליקוט קישואים, זה קישוף, ליקוט קישואים על ידי קישוף מרבי אליעזר, ולא הבין, ואז הלך לרבי יהושע שהסביר לו. והטענה היא בעצם שרבי עקיבא עשה בחזרה איזושהי סינתזה בין התזה לאנטיתזה. התזה הייתה תורה של מסורת, האנטיתזה הייתה תורה של מסע ומתן, הסינתזה זה איזשהו שילוב של מסורת פלוס מסע ומתן, ובעניין הזה דיברתי בפעם הקודמת מה המשמעות של השילוב הזה בעצם. מה זה אומר? זה אומר שמסורת היא לא מה שרבי אליעזר חשב שהיא. רבי אליעזר חשב שמסורת פירושו משהו קשיח. אני מקבל מרבותיי ומעביר את זה as is לתלמידיי. וכן הלאה, כל אחד אמור להעביר את זה על המין מרוץ שליחים כזה, שמעבירים את המקל מדור לדור. בעוד שמסורת לא יכולה להיות מנותקת ממסע ומתן, אחרת זה מיושם בדוק להתפוררות. המסע ומתן אמור ללבן מהי המסורת, לפרש את המסורת, להתאים אותה לנסיבות הקיימות, והבאתי לזה כל מיני דוגמאות, את הרב קוק על רבי אליעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ודיברתי קצת על מידות הדרש, שבעצם זאת מסורת, הבאתי את זה כדוגמה למסורת דינמית, וכל הראשונים טוענים שמידות הדרש הם בעצם נמסרו בהלכה למשה מסיני, ובכל זאת אנחנו רואים שלכל אורך הדורות הן מתפתחות. לא רק מתפתחות, אלא מתרבות, הן מסתעפות, מלדות מידות חדשות. והסברתי את זה שם דרך התיאור, כן, של מוישה קופל ממתמטיקה, שבעצם מדובר פה כמו איזשהו סוג של התפתחות של שפה, שנוצרים כללים שמתארים איך השפה עובדת, אבל אנחנו לא יכולים להצמד לכללים, ויש פה בעצם איזשהו שילוב של מסורת עם מסע ומתן. זאת אומרת, מסורת בעצם הופכת להיות משהו הרבה יותר דינמי ממה שנדמה במבט ראשון. מסורת זה משהו שמשאיר הרבה 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 מקום לאדם, לתובנות שלו, לפרשנויות שלו, להתאמות שלו, למציאות שבה הוא חי, ולא לא משהו כפו כמו שחושבים בדרך כלל. זהו, עד כאן הגענו. אולי, אני חושב שעוד הערתי על קשר לשני נושאים שבהם אני אעסוק בהמשך. נושא אחד זה הבחנה בין פסיקה מסדר ראשון לפסיקה מסדר שני, זאת אומרת, עד כמה פסיקה צריכה להיצמד לתקדימים, או שהיא יכולה להיות מסורה לשיקום דעתו של הפוסק, אתם מבינים שזה בדיוק המתח הזה בין מסע ומתן, או שיקול הגיוני, או ספרתי, לבין מסורת, מה שקיבלנו מהדורות הקודמים. זה ביטוי אחד למתח הזה בין תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן, זה השאלה לגבי מימים ההיצמדות לתקדימים מול ההישענות על סברה בפסיקה, זה הערה אחת, ועל זה אנחנו עוד נעסוק, נקדיש לזה זמן. הנושא השני, שגם הוא קשור לעניין הזה, זה שינויים בהלכה. כי שינויים בהלכה מצד אחד אמורים איכשהו לשנות ממה שהיה קודם, מצד שני ברור שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי אחרת באיזה מובן זה שינויים בהלכה? פשוט מחיקת ההלכה והמצאת משהו אחר במקומה. אתה מדבר על שינויים בהלכה, אתה בעצם אומר, אני עדיין בתוך מסגרת ההלכה, אבל בתוך זה אני עושה שינויים. אז זה אומר שהמסורת, אני חי בתוכה, היא עדיין דינמית באופן כזה שיש מקום לצורות החשיבה שלי, ויש מקום לשינויים בתוך המסורת שהם עדיין יעברו המשך של אותה מסורת. לכן גם שינויים בהלכה וגם פסיקה מסדר ראשון ושני, אלה סוגיות וקשורות בתדורן לעניין הזה, למתח הזה בין תורה של מסורת לתורה של מסע ומתן, ולסינתזה הזאת שעשה רבי עקיבא. אני אומר את זה כאן רק כדי לקשור פרקים שבאים לעסוק בהמשך בפירוט, לדברים שעשיתי עד כאן. בעצם הסדרה הזאת היא איזושהי סדרה שמעשה לבנות דברים באופן שיטתי. זאת אומרת, יש קשר בין כל שלב לשלבים הקודמים. אז לכן אני מנסה, שימו לזה לב, כדי לראות שבעצם אני מנסה לפרוס פה איזושהי תמונה שלמה של המערכת הזאת. אוקיי, עוד הערה לפני שאנחנו עוברים הלאה, זה לגבי אופייה של המסורת שעליה אנחנו מדברים. דיברתי בשלב הראשון כשדיברתי על הציווי, אז הבחנתי שם בין תחום ההלכה לבין תחומים אחרים בתורה. מחשבה, פרשנות התורה, מוסר, תנ"ך, דברים כאלה. ההבדל בין התחומים הוא לא רק הבדל שבתוכן, הוא גם הבדל שבמתודולוגיה והבדל שבהתייחסות. ואני אעשה את זה בקצרה, למרות שזה נושא רחב, אבל לא כאן ממש מקומו, אני רק מעיר את זה כדי להשלים את התמונה. יש הבדל, נדמה לי שכל מי שלומד את הנושאים האלה יכול להרגיש בו, יש הבדל מאוד ברור בין איך פועלת המסורת בהקשר ההלכתי, לבין איך שפועלת המסורת בהקשר המחשבתי, אם בכלל. כי בהקשר ההלכתי יש תחושה מאוד ברורה שאנחנו בעצם עוסקים בהעברת מסורת. זה לא אומר שלא מתחדשים דברים, הרי יש מלא מחלוקות, וכל דור מחדש דברים ומשנה דברים, ופוסק בין מחלוקות, ומתעוררות שאלות חדשות, ואתה יכול לחלוק גם על דורות קודמים, וכל מיני נושאים. אז זה לא דבר כפו, זה בהחלט מסורת דינמית, אבל התחושה היא שיש מי מסורת. ואנחנו כולנו משחקים בתוך המגרש המסורתי, עד כמה שהמסע ומתן בתוך המסגרת הזאת מאפשר. אוקיי? זאת אומרת, יש מקום למשחק, אבל אנחנו בתוך איזושהי מסגרת שאפשר בהחלט לכנות אותה מסורת. לעומת זאת, בהקשר המחשבתי, המצב, נקרא לזה, הרבה יותר, לא יודע אם מורכב או בעייתי, או... אין שם באמת מסורת, בוא נגיד ככה. אז בהקשר ההלכתי, כאשר אני לומד את הקצות, הקצות מפרש את הרמב״ם, הרמב״ם מפרש את הגמרא, הגמרא מפרשת את המשנה, המשנה לומדת את התורה. עכשיו, ברור שכל חוליה כזאת בשרשרת מחדשת חידושים, ומכניסה את צורות החשיבה שלה לתוך העניין, אם זה אדם או קבוצת אנשים, וברור שצורות חשיבה שונות נותנות פרשנויות שונות, ויש מחלקות, ודיברנו על ה... הבאתי את הכנס הזה שהשתתפתי שם עם השופט אנגלרד, כן, הבאתי עוד כמה דוגמאות לדינמיות של המסורת. אבל עדיין התחושה היא בבירור שבעצם אנחנו עוסקים פה בפרשנות, וכל דור מפרש את הדורות שקדמו לו. מפרש, קצת חולק, מכריע מחלוקות, משנה, אבל אתה מתעסק במטריה שהוא עברה אליך מסיני. בתחום המחשבתי מנסים לתאר את זה ככה, אני ממש לא השתכנעתי. זה לא מה שקורה שם. בתחום המחשבתי אין מסורת. זה פשוט בעיניי, לדבר על מסורת בתחום המחשבתי זה שטויות. הרמב״ם כשהוא בנה את עולמו המחשבתי, לא עשה את זה בתור פרשנות לדורות הקודמים. הוא לקח פילוסופיה יוונית או מוסלמית, פלוס צורות חשיבה שלו, וניסה לתת פרשנויות כאלה או אחרות לפסוקים, אבל ברור שמדובר באילוסטרציות. הרמב״ם עצמו כותב את זה. הרמב״ם עצמו אומר, גם לגבי הגשמות וגם לגבי הקדמות, שתי סוגיות במורה נבוכים, שהרמב״ם אומר שאם הוא היה מגיע למסקנה ש, 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 שהעולם הוא קדום, אז זה שכתוב בתורה שהעולם נברא לא היה מרתיע אותו. אז הוא היה עושה פרשנות יצירתית לתורה, והיה נשאר עם המסקנה המדעית או פילוסופית שלו שהעולם הוא קדום. ואת התורה הוא צריך פרשנות יצירתית. אוקיי? אותו דבר הוא אומר לגבי הקדמות, הוא אומר, אם אני, לגבי, סליחה, לגבי ההגשמה, אם הייתי מגיע למסקנה שאלוקים הוא גשמי, אז הייתי אומר שהוא גשמי. אבל עכשיו שהגעתי למסקנה שאלוקים הוא, לא, אין לו גשם, הוא לא עשוי מחומר, הרמב״ם אחת המלחמות הגדולות שלו הייתה נגד ההגשמה, אז עכשיו, נכון שבתורה יש כל מיני פסוקים שבהם משתמע שלקדוש ברוך הוא יש יד השם ורצון השם, והוא חוזר בו מזה, והוא חושב כך, כל מיני צורות מענישות, מענישות באלף, כן, שהופכות את הקדוש ברוך הוא כביכול למשהו שהוא דמוי אדם, או שהוא עשוי מחומר כלשהו, אבל כל אלה הרמב״ם מפרש באופן מטאפורי. הוא מפרש באופן מטאפורי, בגלל שברור לו פילוסופית שאלוקים אין לו גוף, שהוא לא עשוי מחומר. זאת אומרת שאת הרעיון שאלוקים לא עשוי מחומר, הרמב״ם לא למד מהתורה, הוא לא קיבל במסורת. הוא הגיע למסקנה הזאת באופן פילוסופי. ואחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, הוא חוזר למקורות ומפרש אותה בהתאם. הוא בוחר מקורות שמתאימים לזה, ודוחה מקורות שלא מתאימים לזה. הרמב״ם אומר יותר מזה, גם לקדמות הייתי עושה אותו דבר. אילו הייתי משתכנע כמו אריסטו שהעולם הוא קדום. אבל שם, בהקשר של הקדמות, גם הרעיות הבאות שהעולם הוא נברא ולא קדום, אז לכן אין לי בעיה, אני לא צריך לעשות פרשנות יצירתית לתורה. אבל הרמב״ם מתוודא פה בצורה מאוד כנה וישרה, שאת המחשבה שלו הוא לא בונה כפרשנות לתורה. המחשבה שלו הוא בונה כתוצאה ממסקנות של ההיגיון שלו ושל הפילוסופיה שלו. התורה הבאה אחר כך, ובטח חז"ל. ולכן הרמב״ם כותב, רבי אברהם בן הרמב״ם בהקדמה לעין יעקב, לא בהקדמה לעין יעקב, כלומר, עין יעקב חובר אחריו. אבל בהתחלת כרך א' של עין יעקב מובאים כל מיני מאמרים לגבי אגדות חז"ל. בין היתר מובא שם המאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם, שעומד שם על היחס שצריך להיות לנו לאגדות חז"ל. הוא אומר שאנחנו בעצם לא אמורים לקבל את זה כתורה מסיני, ואין לזה סמכות. אנחנו יכולים לחלוק על זה. הוא מביא את הגמרא, בעקבות אבא שלו במורה נבוכים, הוא מביא את הגמרא בפסחים, שחכמי ישראל חלקו לחכמי אומות העולם, אם גלגל עומד ומזלות חוזרים, או גלגל חוזר ומזלות עומדים. מה היחס בין הכוכבים לבין הגלגלים, וכל הפטנטים של האסטרונומיה היוונית הקדומה. המסקנה היא, שהודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. היה שם איזושהי ראייה, וחכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם. אומר הרמב"ם, מה באה הגמרא הזאת ללמד אותנו? הרמב"ם מורה נבוכים, ורבי אברהם הבן שלו, באיגרת הזאת שם שנתפסת בתחילת עין יעקב. הוא מביא את זה בשם אבא שלו. אומר, מה באה הגמרא הזאת ללמד אותנו? היא באה ללמד אותנו לקבל את האמת ממי שאמרה. ואם חכמי אומות העולם צודקים והביאו ראייה טובה לדבריהם, אז חכמי ישראל מודים שהם טעו. והם מודים לטעות, הם מודים לחכמי אומות העולם שהם צדקו. או במילים אחרות, שאלות מדעיות, מחשבתיות, פילוסופיות, אנחנו מכריעים על פי ההיגיון שלנו כמו כל גוי. ולא מתוך התורה, ולא מתוך חז"ל, ולא מתוך שום דבר כזה. ולהפך, אחרי שהכרענו, אנחנו מפרשים את התורה ואת חז"ל בהתאם להכרעות שלנו. וכל מי שמסתכל בצורה ישרה על טקסטים במחשבת ישראל, רואה שכולם עושים את זה. רק לא כולם מודים בזה כמו הרמב"ם, אבל כולם עושים את זה. מי שרוצה להגיד לי שהמהר"ל הוציא את תפיסות העולם שלו מתוך אגדות חז"ל, אז הוא מן המתמיהים. המהר"ל אנס אונס ברוטלי את אגדות חז"ל, רק כדי להסביר בהם את מה שהוא החליט שצריך להיות בהם. על כל דף ודף בכתביו. אני לא מומחה בכתביו, בדיוק מהסיבה הזאת, כי אין לי עניין לעסוק בהם. לחשוב, אני יכול לחשוב גם לבד. לא צריך להכיר את מה שהמהר"ל חשב. אפשר, מי שמעניין אותו ומי שזה מועיל לו, בבקשה, ומי שמרגיש שלא, אז לא. אני לא מרגיש שהמהר"ל מעביר לי בניגוד לכתביו ההלכתיים, של המהר"ל, של הרמב"ם, או מי שלא יהיה, ששם אנחנו חיים בתוך תודעה של מסורת. אנחנו צריכים להבין מה הדורות הקודמים העבירו אלינו, כולל הפרשנויות שלהם, ולהיות שותפים לתהליך הזה. בתחום המחשבתי, בעיניי, לפחות ככה, התחושה מאוד ברורה, אני חושב שקשה מאוד להתפתח עם זה, כל הוגה יוצר משנה מחשבתית יש מאין משלו. הוא בסדר, כי אילוסטרציה, הוא מביא פסוקים, מביא מדרשי חז"ל, אבל זאת אילוסטרציה בלבד. הם יוצרים עולמות מחשבתיים משלהם, החסידות כמובן שלא לדבר, הרמב״ם, כוזרי, מנהל, רס"ג, רבצ"ג...
אפשר שאלה? אפשר שאלה בהקשר הזה?
כן.
אם אין לך עניין בכתביו של המהר"ל, אז באופן הזה, איזה עניין יש לך בכתביו של הרב קוק או של... מה זה?
גם לא. אני לא עוסק בכתבים מחשבתיים. אישית, זה העניין של התעניינות. אני לא אומר שלא צריך לעסוק בזה, שאסור לעסוק בזה. מי שזה מעניין אותו, וזה מועיל לו, והוא משתכנע ממה שהיהודים האלה כתבו, זה לא גמור, שיחכים. אני אישית, זה לא מדבר אליי, סוג החומרים הזה, אז אני לא עוסק בזה. לא מרגיש שהוא בונה אצלי משהו.
באופן כללי, אתה אומר את זה, כאילו על, 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 על שלל הכתבים של מחשבת ישראל.
אני אומר, פה משהו יכול להיות רעיון מעניין, בהחלט, אני לא, עוד פעם, היהודים האלה היו יהודים חשובים וחכמים, אבל בגדול, אם זה מדבר עליי בסדר, ואם לא, אז לא. טעמי האישי, מעט מאוד מהדברים האלה מדברים אליי. אבל עוד פעם, זה עניין מאוד אישי, כל אחד וטעמו. אני רק רוצה לומר שיש הבדל, אני פעם הגדרתי את זה כתורה בחפצה מול תורה בגברה. כשלומדים הלכה, אז גם אם אני לומד שיטה שאני לא פוסק כמותה, או לא מסכים איתה, למדתי תורה. למה? כי זה תורה בחפצה. מה זאת אומרת? תורה בחפצה וגם במובנים הבריסקאיים, כן? אז זה תורה במובן אובייקטיבי, זה פשוט חפצה של תורה. למדתי את זה, אז למדתי תורה. במחשבה, זה תורה בגברה. מה הכוונה בגברה? במובן הסובייקטיבי, כן? גברה מול חפצה הבריסקאי. אז במובן הסובייקטיבי, מה זאת אומרת? אם זה בונה אותי, אז למדתי תורה, זה חשוב לי. אם זה לא בנה אותי, אז ביטלתי תורה. אם זה לא מועיל לי, אז אין טעם ללמוד את זה, אין לזה שום ערך. זה לא תורה במובן אובייקטיבי. זה תורה עד כמה שזה מועיל לי ובונה אותי. אז כן, אין שום בעיה, אני גם לא אומר שזה פחות חשוב. זאת גם לא אמירה שזה פחות חשוב. זה רק סוג שונה. זה תורה באיזשהו מובן סובייקטיבי. כי בסופו של דבר את עולמו המחשבתי כל אדם צריך לבנות בעצמו. אם יש אנשים שעוזרים לך לבנות את זה, מצוין, תעזר בהם. האנשים האלה יכולים להיות גם גויים, יכולים להיות יהודים, ויכולים להיות גם, לא יודע מה, תמודות מחתול. אבל מי שרוצה ללמוד היום מחתולים או מעמודי טלפון, זה גם בסדר גמור. כל מה שעוזר לך, זה בכלל לא משנה מה. אין פה דברים, יש להם מעמד אובייקטיבי של תורה. אני מתכוון למה. לא היה שום הבדל בין מורה נבוכים לבין ביקורת התבונה הטהורה, למשל. שום הבדל. להפך, בעיניי ביקורת התבונה הטהורה בונה אותי הרבה יותר מאשר מורה נבוכים. אז הרבה יותר עדיין, תורה בגברה, זה לא פשוט. בהקשר ההלכתי, כל חיבור שעוסק בפרשנות של הלכות, בהעברת המסורת הלאה, גם אם אני לא פוסק כמו, אני גם לא חושב כמוהו הלכתית, לא משנה. כשלמדתי אותו, למדתי תורה. כי זו תורה בהגדרה אובייקטיבית. זה מה שאני רוצה לטעון, שבהלכה הבסיס הוא איזשהו סוג של מסורת. הדברים עוברים מדור לדור, וכן, זה עמנואל קאנט. הדברים עוברים מדור לדור, ובסופו של דבר כל דור כמובן מפרש, מרחיב, מיישם, הכל בסדר, אבל עדיין אנחנו בונים פה איזשהו עולם שנבנה במסורת, שכל דור מוסיף על בני הדורות הקודמים. אוקיי? בעולם המחשבתי, שום דבר פה לא נבנה. הרמב״ם יש לו משנה כזאת, והרב צדוק יש לו משנה כזאת, והרב קוק יש לו משנה כזאת, ורס"ג משנה אחרת, כוזרים משנה כזאת, פה ושם יש השפעות, כן, זה לא, אין השפעות בכלל. אבל בעצם זה ודאי לא מקורות סמכות, אני לא חייב לקבל משהו שחשוב בכוזרי או במערל, זה לא מקור סמכות, ומעבר לזה, זה גם לא באמת מסורת, זה לא שכל אחד מפרש את קודמיו, רק מרחיב או מעמיק או מיישם, לא, לא, כל אחד בונה משנה מחשבתית משלו, זה אוסף של המצאות שהגיעו על ציר הזמן אחת אחרי השנייה, זה הכל, לא נבנה פה שום דבר שהוא מבנה שלם.
אפשר גם שאלה בנושא? לצורך העניין, לגבי השיטה של הרס"ג, רבי סעדיה גאון, אם אני זוכר נכון, מציג, הוא גם אומר, הוא מציג משהו דומה למה שאתה אומר באמונות ודעות, הוא אומר, אני בונה את זה כביכול מאפס, אבל הוא אומר, יש לי את התורה להסתמך עליה כמשהו שמכוון אותי, למקרה ואני אסתה יותר מדי.
נכון, הסיסמאות האלה אתה יכול למצוא אצל כולם, אבל כשתסתכל בתוך הספר, נדמה לי שאתה לא תמצא, אני עוד פעם, כמעט לא עסקתי בדברים האלה, אבל עד כמה שראיתי, לא תמצא לזה טביעות אצבע. הוא באמת מתלבט לגבי משהו אמיתי, ויש לו איזה ראייה מפסוק או מחזל, ואז הוא מכריע את העניין. זה לא עובד כך. זאת אומרת, הוא מחליט מה נכון משיקולי סברה, פילוסופיה כאלה או אחרים, ואז מביא לך חזלים או פסוקים או מה שלא יהיה, כדי לתמוך בזה או כדי לפרש אותם. זה הכיוון שבו זה הולך, לא מהמקורות למסקנות, אלא מהמסקנות למקורות. אתם יודעים, זה בין פילוסופיה...
יש מעין את זה, הרב שהם יוצרים זה.
עוד פעם?
יש מעין הזה שהם יוצרים, זה לא באמת יש מעין.
לא, לא, כל אחד שהם בונה דעה. כל אחד שחי בעולם, העולם הזה נותן...
לא,
זה ברור.
זה מה שאני אומר, שבעצם כל אחד בונה את הדברים שלו, כל אחד כן בונה את הדעות שלו על בסיס דעות קודמות, על בסיס כל האוסף של הדברים שהוא לומד בחיים שלו.
לא במובן החמור, יש השפעות להמון דברים, אבל יש השפעות לכל דבר, גם לילדים שלי יש השפעות עליי ולאשתי, ולסביבה שלי ולהכל. אז זה גם אומר שגם כשאני שומע אותם אני לומד תורה. הרבה דברים משפיעים עליי, ברור שמה שמשפיע עליי זה גם טקסטים שקראתי, אין ספק, אבל זה לא שאני עושה פה פרשנות באופן מכוון, יזום, אני במודעות שאני ניגש ומפרש דברים קודמים, ועל בסיס זה אני בונה את המשנה שלי, זה לא עובד כך. אני לא, ממש לא מתרשם כך ולא מקבל את התיאור הזה. נכון שקשה להודות בזה, זה נשמע קצת רדיקלי לומר את זה, ולכן אתם תשמעו אמירות מהסוג שצוטטו פה קודם, כן, ברור, התורה מכוונת אותנו וכו', לא קונה את זה. זה אמירות חינוכיות, בפועל זה לא עובד כך, פשוט לא עובד כך, פרקטית.
אבל גם בהלכה הרבה פעמים זה ככה, שעכשיו מישהו בא ויש לו דעה הלכתית, ואז הוא תולה אותה באיזה פסוק, רואים את זה גם הרבה
פעמים. איפה בא? איפה באה הדעה ההלכתית הזאת? זה לא, זה שונה מהותית בהלכה.
אם נגיד שהוא מחפש עכשיו להתיר איזה משהו, והוא מחפש להתעלות באיזה משהו, זה על אותו רעיון, אז גם ככה...
זה לא עובד כך. בסופו של דבר, כשבן אדם לומד סוגיה הלכתית, אז אני לומד את הסוגיה ההלכתית. ברור שאני מפרש אותה בהתאם לסברות שלי ולצורת החשיבה שלי, ואתה תיגש לסוגיה הזאת, אולי המסקנות שלך והפרשנויות שלך יהיו אחרות. אמרתי את זה קודם, ברור לגמרי. המסורת, הכנתי, לכן אני קושר את זה למה שדיברנו קודם. המסורת היא לא מסורת קשיחה, היא מסורת שיש בה הרבה מקום למשא ומתן ולסברות. אבל בסוף בסוף, אני משתמש בסברות האלה כדי לפרש את מקורות ההלכה. ובניגוד למחשבה ששם זה עובד הפוך, קודם כל יש לי את הסברות שלי, ואחרי זה אני אשתמש, אם בכלל, במקורות שיכולים לתמוך בזה, או אני אענוס למקורות כדי שיתמכו בזה, אבל הכיוון הוא כיוון הפוך. ואני חושב שההבדל הוא הבדל מאוד ברור, למרות שברור שגם בהלכה יש משקל לדעות שלי ולחינוך שלי ולסביבה שלי, אין ספק בזה, זה ברור. אבל עדיין בסופו של דבר יש פה מכוונות שהיא מכוונות פרשנית. התודעה שאיתה, שבתוכה אני פועל, היא תודעה פרשנית. כל דור מפרש את הדורות הקודמים. לכן גם אסור לחלוק על דורות קודמים, זה עוד מדבר עוד נער, אסור לחלוק על דורות קודמים במובנים מסוימים. זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת שכל דור יוצר לדורות הבאים אחריו. זה עובר במאות שליחים. עם כל הסייגים שאמרתי, שהמאות שליחים הזה לא מעביר מקל קשיח. המסורת היא מסורת דינמית. אבל במחשבת ישראל זה פשוט לא עובד כך. זה לא נכון שהדורות האלה מפרשים את הדורות הקודמים. הדורות האלה מציגים משנה הלכתית, משנה מחשבתית חדשה. כל דור מציג משנה משלו. הוא לא מפרש את הדורות הקודמים. הוא לא בונה עליהם. הוא לא מחויב להם בכלל. לפעמים הוא אפילו לא קרא אותם אולי. לא יודע. זה פשוט לא בנוי כך. למרות שזה נראה מאוד דומה לכאורה, אבל כשתסתכלו טוב ותתרשמו באמת מאיפה באים דברים, אתם תראו. תראו, אני בטור שלי כתבתי על זה באיזה נושא שככה, אני אמרתי אותו לא מעט, וכתבתי עליו לא מעט, והוא עורר את זעמם של הרבה אנשים, כי בעצם אני טענתי, אני אגיד לכם משהו יותר רדיקלי. אני בעצם טענתי שמעולם לא ראיתי מישהו שלמד משהו חדש מאגדות חז"ל או מתנ"ך. מעולם. לא ראיתי דוגמה אחת למישהו שלמד משהו חדש מאגדות חז"ל או מתנ"ך. תקראו עכשיו בעיניים שאני מציע לכם פה, כל מאמר, תשמעו כל שיעור שאתם מכירים, מה שאתם רוצים. אני בחרתי במקרה, באינטרנט, לחצתי על, 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 על מאמר בפרשת השבוע או משהו כזה סתם, באותה פרשה רק כדי לבדוק, והראיתי לאנשים את זה. לחלוטין בחרתי במקרה, כי אין מאמר חריג, אין יוצא דופן. אין, פשוט אין דבר כזה. לא מכיר מישהו עלי אדמות שהתלבט באיזושהי שאלה, למד סוגיה מחשבתית או פרשה בתנך והגיע למסקנה. זה תמיד תמיד עובד הפוך. תמיד. יש לך איזושהי מסקנה שאתה יודע מה היא, ואז אתה מסביר איך זה נכנס בפרשה בתנך או באגדת חז"ל כזו או אחרת. אם מישהו פמיניסט, שום אגדה ושום פסוקים בתנך לא ישנו את עמדתו הפמיניסטית. ואם מישהו אנטי-פמיניסט, לא יקרה ההפך גם. אותו דבר. כל אחד ועמדותיו שלו, וכמובן, העמדות שלנו הן תוצאה גם של המקורות שראינו, הכל נכון, כמו שאמרתי קודם, אבל בסוף, הדברים הכי מבריקים שאני אמיר בהקשרים של תנ"ך, או של מחשבה, משהו כזה יש מעט כאלה. אבל כשפה ושם מוצאים משהו מבריק, אז המשהו המבריק הזה מבריק ברמה הפרשנית. אני מראה לך שבתוך הפרק הזה בתנ"ך מקופל הרעיון שלא חשבת שמקופל שם. אבל הרעיון כשלעצמו תמיד יהיה הרעיון שהוא באמת ימין מצד עצמו. המסקנה בסוף תהיה שנורא צריך, נורא חשוב לחנך את הילדים, צריך להיות ענוותם וצריך להקפיד במצוות. זה מה שצריך לעשות. להגיד שהפרק עוסק בזה, לא הייתי מעלה בדעתי, מישהו לא גילה את עיניי באיזה מהלך פרשני מעניין, שבאמת זה בעצם המסר שהפרק רוצה להעביר. פה יושבות ההברקות, לא במסר. אף פעם לא ראיתי מעולם מישהו שלמד משם משהו חדש. זה פשוט לא קורה.
כשאתה קורא עכשיו, כשאתה לומד פרשת שבוע, אתה לא יכול להיות שאתה לומד משהו שמשנה לך את התפיסה לגבי משהו שאתה מכיר. לא יכול להיות כזה דבר. כשאתה קורא את הפרשה של הזוגיות המונוגמית של יצחק ורבקה, לא יכול להיות, כאילו, זה לא, אצל אדם עכשיו שבא מבחוץ, כן, אדם נגיד שלא גדל על זה, לא גדל על ברכי הפרשיות השבוע, לא יכול להיות שזה משנה לו משהו בראש?
כלום, כלום, כלום. זה יכול לכל היותר לעבוד מקור השראה שמעיר לו תובנה, שהוא מבין שהיא נכונה לא בגלל הפרשה, אלא אולי הוא לא היה מודע לה, ועכשיו הוא מבין שהיא נכונה. אבל הוא לא למד את זה מהפרשה, כי אם הוא לא יבין בסוף שזה נכון, אז גם אם זה יצא מהפרשה הוא לא יקבל את זה, וזה גם לא יצא לו מהפרשה.
אבל בעצם משום טקסט, זה מה שאתה אומר.
אגב, הזוגיות המונוגמית של יצחק סותרת את הזוגיות הלא מונוגמית של יעקב. עכשיו תחליט האם אתה בעד מונוגמיה או נגד מונוגמיה. אין, אני אומר לך, אני בדקתי את זה, ואנשים ניסו והביאו דוגמאות לעשרות ולמאות, ומחו והתעצבנו על הכפירה, וכל הדברים, אמרתי, אני לא יודע, אני לא מביא העמדה, לכן זה לא שייך לכפירה, אני קובע עובדה. העובדה היא שמעולם לא פגשתי משהו כזה, או מישהו כזה, חדש, לא פגשתי מעולם.
אז הרב מיכאל, אתה בעצם טוען שבאופן גורף, כאילו משום טקסט שאני אקרא או אלמד, אני לא, זה לא שונה דעתי.
ודאי שכן.
וזה המוכלים.
פיזיקה, אני ודאי אומר משהו חדש.
אני מתכוון, לא, לא, בסדר, לא, לא מדעי, אני מדבר על שום, שום ספר שהוא מחשבתי השראתי, כאילו.
אין לו יותר, זה יכול להראות לי, להורד עצמי תובנה, אני מבין בעצמי.
טוב, אני
מראה אוף. לא, עליתי על זה, אז זה היווה מקור ההשראה שעשה לי את ההשראה לזה. אבל באותה מידה, מקור ההשראה הזה יכול להיות במחדון של דוסטויבסקי. גם הוא מעביר את התובנות. יש פה איזה רעש את מישהו, אני...
טוב, תודה.
הרב, הילדים כן חווים את התנ"ך ואת אגדות חז"ל כמשהו שבונה אצלם השקפה ויראת שמיים ודעות
אישיות. הם חווים את זה לא בצדק. אנשים נורא רוצים לחוות את זה, ולכן הם חווים את זה. זה לא באמת קורה. אין, לא, לא באמת קורה. אני אומר, אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על תיאוריה או על מה הייתי רוצה שיהיה. הייתי נורא רוצה שלא, שזה לא יהיה. יש לי מצוקה קשה עם, עם העובדות האלה. זה לא שאני כל כך אוהב אותן. אבל אני לא יכול להתכחש לזה שאלה העובדות. תשאלו אותי, אז למה נכתב התנ"ך? אין לי שמץ. לא יודע. אני, בעבר הדוב כן למדו ממנו, זה ודאי. יש ערכים שהוטמעו בתוך האנושות מכוח התנ"ך. זה ברור לגמרי, כעובדה היסטורית. אני מסכים. אני רק אומר, מבחינתי היום, כשאני ניגש לפרק בתנ"ך, אני לא רואה למה לעשות את זה. חוץ מאיזה גזירת הכתוב שגם דבר כזה נקרא לימוד תורה, שזה נכון, אני לא יכול להתכחש לזה, אבל לא יודע מה לעשות. אני, התיאוריית הברבור השחור זה לא זה, עד כמה שאני זוכר, של נסים טלב, אבל, כן, שאל פה מישהו בצ'אט, אבל זה שלא ראיתי זה לא אומר, זה לא קיים, עד רבה, אני מחכה לדוגמאות, אבל בינתיים לא ראיתי. לא, עד רבה, יביאו לי דוגמה, אני אסכים, זה לא...
כלומר, אתה לא מוצא ערך, כאילו, בקריאת פרשת השבוע וזה, זה לא מהווה עבורך, חוץ מזה שאתה אומר, אני מקבל גזירת הכתוב שאני עושה לימוד תורה, זה תו, כאילו.
ביטול תורה במור בעיניי, במהותית, לא ביטול תורה, כי זה נקרא לימוד תורה, אבל מבחינה מהותית, אני יכול להפוך בקצה, סיבל בקצת הזמן הזה.
זה הכי
קצת. יכול לבנות אולי, אתם יודעים, איזה חיבור עם העם, עם התרבות, עם ההיסטוריה שלנו, אז זה עושה את הדברים האלה מאיזושהי סיבה לאנשים, זה אני מאמין להם, אני לא חושב שהם משקרים. אוקיי, אבל זה לא נקרא לימוד, לימוד פירושו להפיק, מידע או לא יודע, או משהו חדש שלא הייתי יודע בלי זה. זה מה שאני מגדיר כלימוד בדרך כלל. יש אנשים שזה עושה להם כל מיני השפעות חיוביות, אני לא יודע מה. אולי זה עוזר להם אפילו לתקן את מידותיהם, או להתחבר להיסטוריה שלנו ולתעבוד שלנו. זה לא גמור, אבל כל זה זה לא לימוד. זה דברים חשובים שהם לא לימוד. אלא דברים חשובים אחרים. אוקיי.
אבל יותר משהו.
אני לומד שהיה אברהם אבינו, ואני לומד שהיה לו בן בשם יצחק. את זה לא הייתי יודע אם לא הייתי קורא את התורה. נכון? אבל מבחינת, את זה אני כבר יודע, מבחינת הערכים או התובנות שאני אקבל מעכשיו לגשת וללמוד איזשהו פרק, אני לא רואה מה אני מקבל מזה. טוב, זה באמת לא הנושא שלנו כאן, אז טוב, עוד שאלה קצרה, מישהו התחיל, אז אפשר, אבל נבוא כבר הלאה.
יוצא כאילו ממה שאתה אומר, שסך כל מחשבת ישראל זה פשוט סך כל הדעות של אנשים שנכנסים בקטגוריה הזאת, ישראל, כי הרי אין שני דעות שונות.
מחשבת ישראל זה פילוסופיה, של מישהו שאימא שלו הייתה יהודיה. זה הכל. גם שפינוזה זה מחשבת ישראל. כי גם הוא היה יהודי. מבחינת התוכן זה משהו אחר, אבל אין הגדרה לתוכן של מחשבת ישראל. יש פילוסופיה נכונה ופילוסופיה לא נכונה. אם הפילוסופיה היא נכונה, אני מקבל אותה מכל גוי, לא צריך להיות יהודי. ואם היא לא נכונה, אני לא מקבל אותה גם מיהודי. אז מה אכפת לי אם בטן יצאו הפנינים האלה? האם אמא שלו הייתה יהודיה או גויה? מה זה חשוב? מה שחשוב זה הרעיונות עצמם. דיברנו בדיוק על בשבוע, לפני שבועיים, נדמה לי, על בית המדרש שם, כן, שרבן גמליאל ורבי אליעזר בדקו את האנשים, ורבי אליעזר בן עזריה והמהפכנים הצעירים יותר, היו בעד לבדוק את הרעיונות ולא את האנשים. ולכן ענת המים וכותלי בית המדרש וכל הראיות לגופו של אדם לא היו מקובלות עליהם. תבינו ראיות לגופו של התנור שעליו יש לנו ויכוח. אני רוצה לבדוק את הרעיונות, לא את האנשים. אז אם אני לומד רעיונות, מה אכפת לי בין כתובים בכתב רש"י, בעברית או באנגלית, אם מי שהגה אותם היה גוי או שהיה יהודי? מה זה מעניין? את הספרי הרפואה שכתב הרמב״ם, זה גם מחשבת ישראל? זה רפואת ישראל? לא, זה רפואה, ספר רפואה שכתב עם מישהו שאמא שלו הייתה יהודיה. בעיניי ספרי מחשבת ישראל זה בדיוק באותו סטטוס. ואין להם שום יתרון על ספר פילוסופיה שכתב גוי. כל דבר צריך לבדוק אם הוא נכון או לא, אחת למי כתב אותו. אם זה היה מסורת מסיני, היה לזה ערך מוסף. כי אז הייתי אומר שהמחשבה שכתובה אצל הרמב״ם היא נכונה, כי הוא קיבל אותה ממשה רבנו, מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יודע מה הפילוסופיה הנכונה ומה לא נכונה. אז גם אם זה לא היה נראה לי נכון, הייתי מקבל את זה. כי הקדוש ברוך הוא יודע. אבל כיוון שאין, אני לא מאמין בזה שיש פה איזושהי מסורת, שהרמב״ם מעביר עליי מסורת, אז אם אני מקבל את מה שהוא אומר, אז זאת מחשבת מיכאל, לא מחשבת ישראל. ואם אני לא מקבל את מה שהוא אומר, אז אני לא אקבל את זה, גם אם הרמב״ם יגיד את זה עד מחר. אז לכן אני לא רואה, התחום הזה שמחשבת ישראל לא קיים, לדעתי זה קבוצה ריקה.
זה גם מה שאמרנו בהלכה, כאילו, שבסוף, כשאדם מגיע לרמה מסוימת של אוטונומיות...
מקורות מחייבים. הגמרא או פסיקות של סנהדרין ומקורות מחייבים.
אבל בסוף גם ביהדות יש איזו מסגרת רעיונית שצריך להתיישר לפיה ב... הנה, למה... רואים בתלמוד שיש אנשים שהם אפיקורסים או אנשים שהוחרמו על ידי... כמו שאמרנו על איך קוראים לו, הוא כפר בתנאי המסתר.
כן, בין שני הדברים. השאלה הראשונה זה אם יש סמכות לגבי שאלות מחשבתיות. האם יש הגדרה שמי בתוך הגדר ומי מחוץ לגדר. כאן אני מסכים במידה מסוימת. מה זאת אומרת? אני אומר, יש עקרונות יסוד מאוד 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 בסיסיים, אבל בודדים, שלגביהם אפשר להגיד שמי שלא מקבל את קיומו של אלוקים, לא קשור להלכה. זה עקרון מחשבתי. מי שלא מקבל את קיומו של אלוקים, אז הוא לא במשחק. זה ברור. או מי שלא מקבל את מתן תורה בסיני, או לא רואה בתורה משהו מחייב. גם זה עקרון מחשבתי, אבל ודאי שהוא תנאי נצרך. אז זה אני מקבל, שיש כמה עקרונות מחשבתיים בסיסיים שמגדירים איזושהי מסגרת. אבל העקרונות האלה בעצמם, אני לא קורא להם מחשבת ישראל. אפילו העקרונות הבסיסיים האלה. למה? אני קורא להם המחשבה הנכונה, לא מחשבת ישראל. זה שיש אלוקים, זאת המחשבה הנכונה, אז לא מחשבת ישראל. גוי שחושב שאין אלוקים טועה, לא פחות מיהודי שחושב שאין אלוקים. הם טועים פשוט בגלל שהעובדה היא שיש. לא בגלל שאתה אפיקורס ואתה לא אפיקורס. ושהמחשבה הזאת לא נכונה, זה הכל. אז לכן אני לא קורא לזה מחשבת ישראל. יש הבדל בין לומר שיש, למה יש, מה יכול להגדיר מסגרת, לבין השאלה, האם הדבר הזה הוא מחשבת ישראל או לא. דברים שונים לחלוטין, אוקיי? וגם זה, אני מדבר רק על כמה עקרונות מאוד מאוד בסיסיים, קיומו של אלוקים, מחויבות לתורה, לא יודע, אולי יש עוד משהו, אני לא בטוח. זהו. כל שאר הפרטים אפשר להתווכח עליהם, או שכן, או שלא. הרבה מאוד מהפרטים, כולל 13 עיקרים של הרמב״ם, אני בכלל לא חושב שזה דבר שאתה חייב לקבל. ועובדה היא שיש חכמים שלא קיבלו חלק מהם. זה לא... אז הרמב״ם חשב ככה, אוקיי. אז הוא לא מעביר לי פה איזשהו מסורת, במובן, אפילו לא במובן הגמיש שדיברתי עליו בהקשר ההלכתי. ולכן הטענה שלי, ואני מסכם רגע את החלק הזה שלקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי, הטענה שלי בעצם, זה שכשאנחנו מגדירים פה את המושג מסורת, ומי במובנה הדינמי, עדיין אני מדבר על מסורת בהקשר ההלכתי. ולא על מסורת בהקשר המחשבתי. בהקשר המחשבתי לא מדובר במסורת, מדובר בגיבוש עמדה פילוסופית, מחשבתית, על העולם, על מה שאתם רוצים, אתה יכול להיעזר באיזה מקורות שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר זה מה שאתה עושה. ואגב, גם אם מישהו נגיד נמצא מחוץ לגדר, אתה אומר לו, תראה, אם אתה לא מאמין במעמד הר סיני, לא חוקי, אפיקורס. אז אפשר אולי להגיד שהוא אפיקורס במובן הזה, שאם הוא לא מקיים את המצוות מכוח המחויבות בסיני, אז זה לא קיום מצוות, דיברנו על זה. אבל זה כמובן לא יהווה טיעון שישכנע אותו במשהו. זאת אומרת, אם זה מה שהוא חושב, אז זה מה שהוא חושב. מה אכפת לי שתגדיר אותו כאפיקורס, לא תגדיר אותו כאפיקורס, זה מה שהוא חושב. זה לא טיעון רלוונטי לגופו של עניין, זה שדבר כזה נקרא אפיקורסות. מה זה מעניין? השאלה אם זה נכון או לא, לא השאלה אם זה אפיקורסות או לא. אם יש לך טיעונים שמראים שזה לא נכון, תציג אותם. לפני הבן אדם הוא שאתה מתווכח איתו. אבל אם אתה רק חושב שהוא אפיקורס, אז אוקיי, אתה חושב שהוא אפיקורס, אל תשתה מהיין שלו. אבל זה לא תראו רלוונטי לדיון ביניכם. כי הוא לא השתכנע מזה שאתה אומר עליו שהוא אפיקורס. זה לא תראו נעימי, אוקיי?
הרב, מה עם קבלה
שזה כן
עבר במסורת?
לא שומע?
כל המחשבת הקבלה, אומרים שזה כן עבר במסורת.
ברור, לי זה רחוק מלהיות ברור. אני חושב שיש שם כמה עקרונות שאני נוטה לחשוב שעברו במסורת, אם כי יש אנשים שלא חשבו כך, ואני לא רואה איך אפשר לתקוף אותם בצורה פשוטה. אבל זה באמת כמה עקרונות מאוד מאוד בסיסיים. כל המבנים שבנו מסביב, זה הכל פרשנויות של אנשים שלקוחות מעולמם הרעיוני והמחשבתי, כולל השפעות זרות דרך אגב, ואני ממש לא רואה בזה משהו חריג. יש, אתם יודעים, בהקדמה לספר, לפירוש ספר יצירה, שרבי שבתאי דונול הוא הרופא, אז הוא מספר שם, נתפס במהדורות המקובלות של ספר יצירה, אז הוא מספר שם שהוא מעודו בתור בחור צעיר, הוא לא הבין את הכתבים האלה, הוא לא הבין את השפה הזאת, את המושגים האלה, ואז הוא הלך, הוא היה נוסע למסעות רחוקים, נפגש עם אנשים מכל מיני סוגים, אז הוא מספר שהוא נפגש פעם עם איזה מלומד פרסי, במדבריות פרס, כן, בגוי, והוא הסביר לו בעצם את כל מערכת המושגים, ומאז הוא התחיל להבין קבלה. ועכשיו הוא כתב את הפירוש על ספר יצירה. זה אפרופו המסורת שאותה קיבלנו מרבותינו לגבי הקבלה. את הפרשנות שהוא הציע לספר היצירה, היא בעצם נוצרה מהשראה או מלימוד שהוא למד אצל חכם פרסי, גוי. אגב, אני לא, בכלל לא פוסל את הפרשנות שלו בגלל זה, להפך. אני רק טוען שאם הפרשנות הזאת נראית לי אני אקבל, ואם לא נראית לי אני לא אקבל, כי בסך הכל נבנתה מתוך עולמו הרוחני של אותו אחד שהגה אותה, זה הכל. לא במסורת שהוא קיבל מרבותיו, מרבותיו, מרבותיו מסיני.
יש פה טקסט שובר במסורת, הרב אומר מקבל אולי פרשנות כל פעם כל דור.
גם הטקסט הזה נוצר על ידי מישהו, ספר יצירה גם לא תתקבל מסיני. כל העסק הזה, טוב, זה ויכוחים עתיקים כבר, ועל זה אפשר להתפלמס הרבה. אני רק אומר שאתה יכול לחשוב כך, אתה יכול לחשוב אחרת, אבל אין פה משהו שאני יכול לבוא לגביו מכוח טיעון של סמכות. אתה חייב לקבל כי כך וכך. לא, לא חייב לקבל. הדרך דעים לא מקבלים את הקבלה, בין התימנים. שלא לדבר על הזוהר, כמובן שיש עליו המון ויכוחים. בסדר, אז מה? אז בגלל זה הם כופרים? לא יעשו לשתות מהיין שלהם? מה? לא, זה מה שהם חושבים, מה הבעיה? עוד פעם, אני חושב שהם טועים. אני חושב שיש כן גרעין נכון, והפרשנויות סביבו, הם פרשנויות כמו כל דבר אחר. אבל הם חושבים שלא. טוב, אז באמת, הפלגתי קצת. מה שאני רוצה רק לסכם לענייננו, זה שגם כשאני מדבר על מסורת, אני מדבר על מסורת בהקשר הלכתי. מסורת בתחום המחשבתי, לדעתי אין חיה כזאת. אין דבר כזה תחום מחשבתי בכלל. בגלל שאין מסורת, גם אין תחום כזה. מה זה תחום? תחשוב, זה תוסף מחשבת ישראל כשאתה חושב. תחשוב, אבל אין פה משהו דיסציפלינרי, ללמוד אותו, לקנות מרבותינו איזה מסורת שעברה, או ממשהו שנבנה, לא נבנה שם כלום, כל אחד במחשבתו שלו, ותחשוב, ללמוד מחשבת ישראל זה בעצם ההפך מלחשוב. במקום לחשוב, אנשים לומדים מחשבת ישראל. צריך ללמוד מחשבת ישראל, צריך לחשוב. זה מה שצריך לעשות. ללמוד מחשבת ישראל, פירושו ללמוד מה אנשים אחרים חשבו. שמה, אז אתה יכול ללמוד מה שהם חשבו, אולי זה נותן לך השראה, בסדר גמור, דבר שבהחלט יכול להיות מועיל. אבל אין ערך לעצם הידיעה שכך חשב הרמב״ם וכך חשב הכוזרי. מה זה מעניין, מה הם חשבו? חשבו עוד הרבה דברים אחרים. אותי מעניין מה התורה אומרת. זה פרשנות לתורה. בסדר? זה... טוב, בואו נעצור כאן, נצא לחמש דקות, ונתרענן קצת ונחזור לענייננו.
Gracias.
תצטרפו אלינו, תדליקו מצלמות. בסדר חברים, בואו נחזור. יש עוד לא מעט חסרים. טוב, אני ממשיך. אני רוצה עכשיו להמשיך קצת לעסוק בעניין המסורת מעוד אספקטים. האספקט הראשון בעצם זה שאלת הקנוניזציה והקודיפיקציה, או שקשורה גם לשאלת ירידת הדורות. כמו אנחנו רגילים לזה שבמסורת ההלכתית, ושוב אני חוזר חזרה להתמקד במסורת של ההלכה, במסורת ההלכתית יש תקופות שונות, וכל תקופה כזאת מסתיימת בחיתום. כן, תקופה נחתמת ומתחילה תקופה הבאה, תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, וכן הלאה, בסכמה גסה. איכשהו מקובל שבתקופה כזאת יש חיתום בסוף כל תקופה, ויש בעיה, אולי אפילו לגמרי אי אפשר, לחלוק על אלה שחיו לפני קו התפר, כן, מהתקופה הקודמת. כך אמוראים לא חולקים על תנאים, כך חכמים בתר תלמודיים לא חולקים על אמוראים, ואפילו בין ראשונים לאחרונים מקובל שאחרונים לא חולקים על ראשונים, או לפחות מהססים מאוד מלחלוק, וגם בין הראשונים לגאונים יש איזה דיונים, הראש הידוע שהזכרתי אותו כבר מביא כמה דעות בעניין הזה, אבל גם שם היה איזשהו חיתום שיצר מחסום בפני הדורות שאחריו, האם אפשר לחלוק על הגאונים. מה פשר החלוקה הזאת לתקופות? זאת אומרת, איפה היא באה? מה המשמעות שלה? למה דורות קודמים אמורים להיות יותר סמכותיים, יותר חכמים? למה אסור לחלוק עליהם? וכל מיני דברים מן הסוג הזה, כשכמובן ברקע אנחנו זוכרים את מה שדיברתי בקשר לסמכות. ואמרתי שסמכות פורמלית, להבדיל מסמכות מהותית, בעצם לא קיימת אחרי התלמוד. היא קיימת לסנהדרין, לחכמים סמוכים, ולתלמוד עצמו. זהו. אחרי זה אין סמכות פורמלית. אבל גם, אז מה שיש אחרי זה לכל יותר סמכות מהותית. אז נגיד, לא לחלוק על דברים שנאמרו בסנהדרין, או אפילו בתלמוד, תגידו לי בסדר, כי יש להם סמכות פורמלית, ולנו כבר אין. אבל אפילו בתוך התקופה של הסמכות הפורמלית, מה קורה עם סנהדרין אחת שרוצה לחלוק על סנהדרין קודמת? אז הוא פשוט יכולה. אין מניעה לעשות דבר כזה. אז למה המוראים לא חולקים על תנאים? אז הבאתי את הכסף משנה בתחילת פרק שני מלכות ממרים, הכסף משנה אומר, כי קיבלנו על עצמנו לא לחלוק, אנחנו לא חולקים על התלמוד, המוראים לא חולקים על תנאים, וכן הלאה. זאת אומרת, ברמה העקרונית אין מניעה מלחלוק, אבל עדיין קיבלנו על עצמנו שלא לחלוק. מה הפשר העניין הזה? למה קיבלנו על עצמנו לא לחלוק? גם האחרונים קיבלו על עצמם, לא יודע אם לא לחלוק על ראשונים, אבל להסס לפני שחולקים על ראשונים. מה הקשר העניין הזה? למה בעצם קורה העניין הזה? אז הרבה פעמים נתלים פה במושג ירידת הדורות, כי אם אנחנו כראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של פנחס בן יאיר. אז זה בעצם נתלה בשאלה עד כמה אנחנו חכמים. וכאן זה נקודה חשובה, כי פה יש הבדל גדול בין סמכות של סנהדרין והגמרא, לבין סמכות של סנהדרין והגמרא, הסמכות שלהם לא יונקת מזה שהם היו יותר חכמים. גם אם נקבל את זה שהם היו יותר חכמים, שאני לא בטוח, אבל גם אם נקבל את זה, הסמכות שלהם לא מתחילה מזה. הסמכות שלהם מתחילה מזה שהייתה להם סמכות פורמלית. לא קשור לגדלותם ולזה שהם צודקים. דיברנו על זה כבר. הסמכות של חכמים מאוחרים יותר, היא יכולה להישען אך ורק על גדלותם. כי שם אין כבר מושג של סמכות פורמלית, אלא רק סמכות מהותית, וסמכות מהותית ניתנת למומחה, למישהו שכנראה מבין יותר ממני, ולכן סביר שהוא פחות טועה ממני, או לא סביר שהוא טועה, או פחות סביר שהוא טועה לעומתי, אוקיי? אז זה סמכות שהיא סמכות מהותית. ועכשיו אני בעצם רוצה לטעון את הטענה הבאה. יש תהליך של מה שחכמים קוראים ירידת הדורות, שאני לא לגמרי בטוח שהוא נעוץ בירידה במדרגה האינטלקטואלית או התורנית, או לא יודע איך לקרוא לזה. זאת אומרת שהדורות הקודמים, איכשהו תמיד אנחנו נידונו להיות יותר ויותר טיפשים לאורך ההיסטוריה. לא נשמע לי משכנע, זה לא נראה ככה ביחס לתחומים אחרים, ואני לא רואה למה דווקא בתחום התורני זה כן יראה כך. אם תשאלו אותי, אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, אותה אגדה ידועה, כן, על משה רבינו בבית המדרש של רבי עקיבא, שישב שם בסוף 20 שורות ולא הבין מה הם מדברים. אוקיי? ואז אמרו לו, הלכה למשה מסיני והוא נרגע. אז חלק מהמסר שהדבר הזה נותן, הבאתי את זה כבר בהקשר הקודם, כשדיברתי על מסורת דינמית, כן, שתלמיד שומע אצל רבו, דברים שאף אחד אחר לא שומע, כולל רבו עצמו, כמו שאמרתי שם, אבל פה אני רוצה לדבר על ניואנס קצת שונה, שעולה מההגדה הזו, והטענה היא שבאמת משה רבנו לא הבין מה הם אומרים, כי הוא לא היה מספיק חכם. לכן הוא לא הבין מה הם אומרים. כי הייתה להם איזושהי יכולת ניתוח, יכולת חשיבה, שלא הייתה לו. ולכן הוא לא הבין. אבל אמרו לו, תראה, כשאנחנו מנתחים את הדברים עם כל הכלים המתוחכמים שיש לנו, אנחנו מנתחים את אותן הלכות שקיבלנו ממך. אנחנו לא חולקים עליך. אנחנו רק מפרשים ומסבירים את הדברים שבעצם קיבלנו ממך. זה הנחה למשה מסיני, ואז הוא נרגע. נכון, אני לא מבין, אבל זה המשך המסורת שאני העברתי להם, אותה המסורת דינמית שדיברנו עליה. אני אמר לכם דוגמה, כן, הוויכוח, הזכרתי אותו, אני חושב, גם כן אחת הדוגמאות למסורת דינמית, הוויכוח בין השרידי אש לרבי יהושע אוטנר לגבי היחס בין רב חיים לרמב"ם. כן, כשרב חיים בונה איזשהו מבנה אינטלקטואלי, כן, מבנה הגיוני כדי להסביר, אנליטי, כדי להסביר איזושהי הלכה ברמב"ם, לפתור סתירות וכל מיני דברים כאלה. מבנה מאוד מתוחכם. האם באמת הרמב"ם חשב על זה? האם הרמב"ם חשב כך? די ברור שלא. אז רב חיים מפרש את הרמב"ם או ממציא המצאות? דיברנו על מסורת, נכון? בתחום ההלכתי לכאורה אנחנו מפרשים את קודמינו. זה באמת נכון שרב חיים פירש את הרמב"ם? או שרב חיים המציא המצאות ונתלה ברמב"ם? אז היה ויכוח בין רב יהושע אוטנר לבין השרידי אש. וכאן זה נקודה חשובה, כי אני חושב שהזכרתי את זה גם אז, ואמרתי שאני דווקא בצד של אותו אחד, מן שזה היה רב יהושע אוטנר, אני בצד של רב יהושע אוטנר שאומר שרב חיים פירש את הרמב"ם. הוא פירש את הרמב"ם, זה לא אומר שאחרי שהרמב"ם היה שומע את זה הוא היה מודה. אבל זה לא משנה. זה עדיין פרשנות לדבריו של הרמב"ם. דיברנו על זה, הבאתי את זה בהקשר של המסורת הדינמית. והטענה שלי זה שהרמב"ם לא היה מודה כי הוא לא היה מבין את מה שרב חיים מדבר. כי אין לו את מערכת הכלים והמושגים האנליטיים שרב חיים משתמש בהם, ובעולמו המושגים המחשבתי של הרמב"ם, המבנה הזה הוא מורכב, הוא לא יתפוס אותו, הוא לא יבין אותו. ולכן, זה שהרמב"ם לא מסכים או לא מבין, זה לא אומר שמה שרב חיים אמר זה לא באמת הפירוש של הרמב"ם. זה הפירוש של דברי הרמב"ם. עוד פעם, לא משהו תמיד צדק רב חיים, אבל ברמה עקרונית, זאת אומרת, אם דוקים את זה וזה באמת עומד במבחן הסברה וההיגיון והאנליזה, אז אני טוען שכשהרב חיים הציג את המבנה שלו, זה הפירוש הנכון לרמב"ם. שהוא ניתן בתוך המסגרת המחשבתית והמושגית בזמננו. שלא הייתה מהירה ומוכרת לרמב"ם. ולכן כשהרמב"ם היה פוגש את הניסוחים האלה, הוא אומר, אני לא חלמתי על זה. זה לא הדברים שאני אמרתי. אבל הוא היה טועה. כי זה כן הדברים שהוא אמר. הוא פשוט לא מבין את מה שרב חיים אומר, אז הוא חושב שזה לא מה שהוא אמר. אם הוא היה מבין את רב חיים עד הסוף, הוא היה מבין שמה שרב חיים אומר, זה הפירוש למה שהוא עצמו אמר. והטענה, ועכשיו שאני אשאל אתכם שאלה אחרת, מי היה יותר חכם, רב חיים או הרמב"ם? עוד פעם, כמובן, רק שאלה, אני לא הולך להכריע בזה ואין לי כלים לבדוק, אבל רק כדי להדגים. אני טוען שרב חיים היה חכם יותר. או רב חיים היה עם יכולת אנליטית הרבה יותר חזקה וחדה מאשר הייתה לרמב"ם. אין לי ספק בזה. אין לי ספק שרבי עקיבא לא היה מסוגל לעשות את אפס קצהו ממה שעשה רבי עקיבא איגר. המערכות של רבי עקיבא איגר זה מבנים סופר מורכבים, מבריקים, שברור לי שרבי עקיבא לא חלם עליהם, אבל אני יותר מזה, רבי עקיבא גם לא היה יכול לעשות את זה אפילו אם הוא היה רוצה. לא הייתה לו את היכולת הזאת שהייתה לרבי עקיבא איגר. ואני חושב שכשמתרשמים מראשונים מול אחרונים, וראשונים מול המוראים, רואים בצורה ברורה עלייה גדולה של הדורות. הדורות רק עולים ביכולת האינטלקטואלית שלהם. ככל שהדורות יותר מאוחרים, נאמרים דברים מבריקים יותר. ולא מבריקים במובן השלילי שהם פלפולים לא נכונים, סתם מברקות. לא, לא. מבריקים ועמוקים יותר, הכוונה יותר נכונים. יותר קולים מהמיטה של תורה.
מה זה תורה? אם אני לא טועה, יש גמרא מפורשת כזאת, לא? שאנחנו חכמים מהדורות שלפנינו, אבל אנחנו פחותים מהם בקדושה, משהו כזה.
לא זוכר, יש קצת בקפירה לספרה, זה אתה מדבר.
אני חושב בסנהדרין, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח שלו.
אם תזכר, אני אשמח לראות, אני לא זוכר כרגע. בכל אופן...
הרב מיכאל, אתה חושב שגם, אז בעצם אתה אומר, רבי עקיבא אגר לא היה מסוגל לעשות את מה שפרשני בני זמננו, מי שמתעסק עם זה עושה, כאילו? לא יודע, כשאתה... הרבה אנשים חכמים וטובים צריכים לשבת זמן ולסבור את הראש כדי להביא את המלך המורכב. אני לא מצליח להגיד... אני אומר,
יש דברים שאנחנו יודעים לעשות היום שרבי עקיבא אגר לא ידע לעשות. אנחנו חושבים בצורה יותר מתוחכמת לרבי עקיבא אגר. רבי עקיבא אגר הייתה לו מחשבה מאוד מורכבת, המבנים שהוא בנו הם מאוד מורכבים, הכישורים שהוא עשה עם הרב קמילו, כשאתה רואה את המורכבות של המבנה, הוא מאוד מורכב. התוכנית האנליטית של רב חיים הרבה יותר גבוהה משלו. המושגי של רב חיים, היכולת להבחין בין הדבקים שנראים אותו דבר, וכשאתה עושה אנליזה אתה פתאום רואה זה לא אותו דבר, לדעתי לרב חיים הייתה יכולת יותר גבוהה משל רבי עקיבא אגר.
ולצורך העניין אתה אומר כאילו, ולי, לצורך העניין, יש יכולת אפילו אנליטית אולי גבוהה יותר. טוב.
אני טוען שזה קורה לאורך ההיסטוריה, לכל אורך ההיסטוריה עד ימינו, וכנראה גם הלאה. מה הנקודה פה? אני רוצה לומר ככה, תראו, אז מה זה, שאל פה מישהו, מה זה ירידת הדורות? קודם כל, מי אמר שאני מסכים שהייתה ירידת הדורות? לא בטוח שאני צריך להסכים לזה, דיברנו על זה שבמחשבה אין סמכויות. אבל מעבר לזה, לא יודע מה שהמהר"ל סבר, זה לא חשוב לי, אמרתי לכם, אני לא מתעסק עם המהר"ל, וגם אם הוא סבר אחרת, אז אני לא מסכים איתו. מה שאני רוצה לומר זה בעצם את הטענה הזאת.
זה צריך
להיות לכיסאה? אז למה רב חיים מפרש את החכמים?
אני יודעים שאני מסרת באבת,
יא? לא כדאי, זה צריך לדעת. מה זה
חלודה?
ירוס את השושה, זוזי.
אנא, תעשו מיוט. נעשה מיוט. אז למה רב חיים מפרש את הרמב"ם אם הוא יותר חריף ממנו? התשובה שאני מציע, לפחות מודל, זה שיש שני צירים, שעל פניהם נעה ההיסטוריה של התורה ואולי בכלל, והכיוון הוא כיוון הפוך. קראנו זה הציר הסינתטי והציר האנליטי. או אם אני אשתמש באותו משל, אם אתם זוכרים של דיבור שפה ולימוד באולפן, המשל של מוישה קופל, הבאתי את זה באחת הפעמים הקודמות. הטענה שלי בעצם היא הטענה הבאה. ככל שבאמן יותר קרוב להר סיני, האינטואיציה שלו, מה נכון ומה לא נכון, טובה יותר. לא כי הוא יותר חכם, כי הוא יותר קרוב למקור. תעשו טלפון שבור, אז ברור שככל שמתרחקים מהמקור, זה פחות נאמן למקור, זה יותר רחוק ממנו, נכון? מה שאתם אומרים הוא יותר רחוק ממה שנאמר בחוליה הראשונה בשרשרת. בגלל שאתם יותר טיפשים? לא. בגלל שאתם פשוט יותר רחוקים מהמקור. גם המסורת של התורה בעצם עוברת מדור לדור, וככל שאנחנו מתרחקים, האינטואיציה שלנו, מה נכון ומה לא נכון, למה התכוון המשורר, פוחתת. אנחנו יותר רחוקים מהמקור. ולכן, אם אתה תשאל אותי מי צודק, רב חיים או הרמב״ם, אני אומר שבדרך כלל הרמב״ם. אבל כדי לפצות על חוסר היכולת האינטואיטיבי, או האיכות באינטואיציה, אנחנו מפתחים במקום זה יכולות אנליטיות שמשמשות תחליף. כמו שבן אדם שהוא עיוור, אז חוש השמיעה שלו הרבה יותר מחודד, כי הוא צריך עם האוזניים לעשות את מה שאחרים עושים גם עם העיניים, עד כמה שהוא יכול. אז השמיעה שלו מתחדדת הרבה יותר מאשר אצל אדם אחר, ומשמש בעיניים שלו. זאת אומרת, כאשר יש לנו חוסר בכושר אחד, אנחנו הרבה פעמים מפתחים כושר אחר, ניתן לנו פיצוי במקומו. ישמש אותנו במקומו. בהקשר שלנו, מי שיש לו אינטואיציה חלשה, צריך לפתח יכולת אנליטית כדי להגיע באמצעים לוגיים, אנליטיים, לתשובה הנכונה. מי שיש לו אינטואיציה טובה, כשאתה שואל אותו שאלה הלכתית, הוא יגיד לך מוכר, נקודה, בלי לנמק. כי זו האינטואיציה שלו אומרת שכך נכון, וזהו. והוא בדרך כלל יצדק.
אבל לי אין אינטואיציה, אני לא יודע להגיד אינטואיטיבית אם זה מותר או אסור. מה אני עושה? אני עושה אנליזות ובונה בניינים ובודק את התקדימים ועושה שני דינים וחפצה וגברה ופה ושם וקושיות ותירוצים, ובסוף מגיע לאיזושהי מסקנה הלכתית. ואני מקווה שהמסקנה הלכתית הזאת גם נכונה. אז מי יותר חכם פה? בחוכמה האנליטית אני יותר חכם. אני מתמטיקאי או לוגיקן טוב יותר. אבל מי צודק יותר? בכביש אל תהיה צודק, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. אז בתורה אל תהיה חכם, תהיה צודק. מי שצודק יותר זה הרמב״ם, מי שחכם יותר זה רב חיים. כיוון שאם אתה שואל אם יש אינטואיציה, מהי ההלכה? כנראה של מי שהיה בדורות קודמים, יותר קרוב למקור, הוא למד אצל אנשים שהם יותר קרובים למקור, אז הוא כנראה יותר צודק. אבל הדורות האחרים, דווקא האחרונים, דווקא בגלל שהאינטואיציה שלהם פחתה, היו צריכים לפתח יכולת אנליטית משובחת יותר. ואיננו הרואות שהיכולת האנליטית רק עולה. כשהראשונים נשארים בצריך עיון על קושייה, כל תלמיד ישיבה יכול להציע לכם שלושה תירוצים על המקום בלי בעיה. וזה לא בגלל שהוא טועה בשלושתם. במספר טעויות כפול, הבאתי לכם, מי שסיפרתי לכם פעם את המדיחה של החברותה שלי. כשאני מיישב קושייה של רבי עקיבא איגר, כנראה יש לי מספר זוגי של טעויות. זאת אומרת, מספר זוגי של טעויות שאחת מקזזת את השנייה, לכן אני מגיע לתשובה נכונה. רבי עקיבא איגר טעה טעות אחת, כי הוא לא הבין את הגמרא. אני, כשתרצתי את הגמרא, אני לא טעיתי אפס טעויות, כי הרי אני לא יותר חכם מרבי עקיבא איגר. אני כנראה טעיתי שתי טעויות במקום אחת, רק הטעות השנייה קיזזה את הראשונה, ולכן הגעתי לתשובה הנכונה. אוקיי? זה כמובן חידוד. חידוד באלמה. אבל ברמה העקרונית, הטענה היא שכאשר אנחנו עושים אנליזה, זה מהווה תחליף לאותה פסיקה אינטואיטיבית. כשאתם רואים את הראשונים, אתם רואים שהתשובות שלהם מאוד קצרות. התשובות ההלכתיות של האחרונים הרבה יותר ארוכות. למה? כי הראשונים אומרים יכול יותר מביאים איזה גמרא, ואומרים ככה נראה לי, וזה הכל, זאת ההלכה. אינטואיטיבית, אומרים, זה מה שנכון. האחרונים מתחילים לעשות אנליזה ולנתח פה ולנתח שם ומקורות וקושיות וניתוח וסיר תירוצים וזה, והם מגיעים בסוף למסקנה. למה? כי אין להם אינטואיציה פשוטה שיכולה לענות ישר אם זה מותר או אסור. אז הם מנסים לשחזר את זה באמצעים לוגיים. אז זה מבטא יכולת אנליטית הרבה יותר משובחת, חדה ועמוקה. אבל בסוף בסוף, הראשונים כנראה יצדקו יותר, אם האחרון יחלוק על הראשונים, בדרך כלל הראשונים יצדקו ולא האחרון. למרות שהוא יותר חכם מהם בחוכמה האנליטית, ביכולת האנליטית שלו, אוקיי? ולכן על הציר הסינתטי יש ירידת הדורות, על הציר של האינטואיציה. על הציר האנליטי יש עליית הדורות. וזה שני תהליכים שבהחלט אחד מהם ניזום מהשני, כי היכולת האנליטית מפצה על הירידה ביכולת הסינתטית. תשיבו על שפה, כאשר, מה שדיברתי, כאשר מישהו למד באולפן שפה, אין לו אינטואיציה איך נכון לדבר, הוא לא גדל בבית שמדבר את השפה הזאת, או בסביבה שמדבר את השפה הזאת. אז מה עושים באולפן? למדים אותה את הכללים. כללים זה הצורה הלוגית לטפל, הוא עושה חישוב עם הכללים, ומגיע למסקנה איך נכון לומר את מה שהוא רוצה לומר. בתקווה שהחישוב הזה יעזור לו לדבר נכון כמו הדובר הילידי. כשהדובר הילידי מדבר את זה בלי לעשות את החישוב לפי הכללים, הוא גם לא מכיר את הכללים הרבה פעמים. אבל כשיש ויכוח ביניהם, בדרך כלל הדובר הילידי יהיה צודק. כי הוא, יש לו איזו תחושה אינטואיטיבית איך נכון לומר דברים, ואיך לא נכון לומר דברים בשפה הזאת. למי שאין את האינטואיציה, צריך את כל הדקדוק, את כל החוכמה והאומנות והאנליטיות של הניתוח הדקדוקי, ואז התקווה היא שהוא יצליח בכל זאת לדבר נכון, למרות שאין לו את האינטואיציה הפשוטה שאומרת לו ישר איך נכון לדבר ואיך לא נכון לדבר. אך שתשאלו מי יותר חכם, תמיד האולפן יותר חכם. הוא מכיר הרבה כללים, הוא יודע לעשות בהם שימוש, יש לו יכולות לוגיות לשימוש בכללים האלה, הוא יותר חכם. תשאלו מי צודק, הדובר הילידי כנראה יותר צודק, בדרך כלל. אוקיי? ואני חושב שזאת בדיוק התמונה שאפשר להתייחס לירידת הדורות. יש ירידה בציר הסינתטי, האינטואיציה מתרחקת מהמקור ונחלשת, והיום כששואלים אותי מהי ההלכה, אני לא יכול אינטואיטיבית ישר להגיד מותר או אסור עם איזה גמרא וזהו, צריך לעשות איזה ניתוח, לחשוב, לוגיקה ותקדימים ופה ושם, ולכן אני עושה את כל הניתוח, והתשובות של האחרונים הן מאוד ארוכות, מאוד אנליטיות, עם ראיות וניתוחים מושגיים וכל הדברים האלה, למה? כי הם לא יודעים להגיד ישר מה נכון ומה לא נכון. אז מצד אחד הם יותר חכמים ביכולת הלוגית אנליטית שלהם, אבל מצד שני הם פחות צודקים. ולכן אין סקירה בין הטענה שיש ירידת הדורות, אני טוען שירידת הדורות זה במרחק מהמקור, באינטואיציה שלנו. ויש עליית הדורות בחוכמה האנליטית והלוגית. שזה מאוד ברור. יש עלייה חזקה של הדורות. הניתוחים שעושים היום שמים בכיס הקטן את רב חיים. גם במאה השנה האחרונות, כבר לא צריך להגיע רחוק. את היכולת האנליטית שרב חיים יסד, תלמידיו וממשיכיהם עושים הרבה יותר טוב ממנו. לא כולם, יש מוכשרים יותר, מוכשרים פחות, אבל בגדול יש היום אנשים, אפילו לא מהשורה הראשונה, שעושים ניתוחים שרב חיים לא היה יכול לעשות. שלא לדבר על, מימדים רעיוניים שבכלל רב חיים לא יתעסק איתם, או משמעויות, קצת מעבר לאנליטיות הצרופה. אין להשוות. היכולות שיש היום לאין שיעור יותר גבוהות. ואני חושב שהתהליך הזה נמשך לכל ערך ההיסטוריה. וזאת מצד אחד, אולי אני אביא כמה דוגמאות, תראו, יש בפילוסופיה של המדע, יש איזה פילוסוף הונגרי של המדע, נדמה לי, ג'ורג', זוכר מה שמו של הפילוסוף, הוא הביא דוגמה לתופעה דומה מסטרדיבריוס, בוני הכינורות הידוע. שסטרדיבריוס היה, אני לא מומחה בעניין הזה, ואני לא מבין בעניין הזה, לא אף לא מומחה, אבל מומחים אומרים שסטרדיבריוס עשה כינורות כנראה באיכויות שלא מצליחים לשחזר. זה איכויות בלתי רגילות, אוקיי? עכשיו היום עם כל המחשבים והמכשור המיקרומטרי והכל, הם מתחילים קצת יותר להתקרב, עדיין לא מגיעים לאיכויות של סטרדיבריוס. והטענה של אותו פילוסוף, שעוד פעם שרחתי את שמו, אני שמובא בספר של האוניברסיטה הפתוחה על פילוסופיה של המדע. פולני, מיכאל פולני, לא ג'ורג', מיכאל פולני. הוא אומר ככה, תחשבו על השוליה של סטרדיבריוס, שעבד איתו בבית המלאכה שלו. אוקיי? אז השוליה של סטרדיבריוס בעצם מנסה ללמוד מסטרדיבריוס איך עושים כינור. השוליה, גם אם הוא שוליה טובה ולמד כמו שצריך, לא יצליח לשחזר את האיכויות של סטרדיבריוס, במלואן. הוא יעשה כינורות טובים, אבל לא ממש כמו הרבה שלו. והשוליה שלו יעשה כבר כינורות פחות טובים. והשוליה שלו עוד פחות טובים. למה? כי סטרדיבריוס לא יכול להעביר לשוליה שלו את אומנותו במלואה. למה? כי יש פה מימד אומנותי. יש פה איזשהו סוג ש... סטרדיבריוס לא עבד לפי כללים כשהוא בנה את הכינורות. הוא הקיש קצת על העץ, בדק את הרכות ואת הקשיות שלו, הוא כופף אותו לפי התחושה באצבעות, וכיוון שהייתה לו אינטואיציה טובה, הוא הצליח לייצר כינורות באיכויות מצוינות. אז תלמיד שלו מנסה לתרגם את זה כבר לסט של כללים, כי הוא אין לו את האינטואיציה של סטרדיבריוס. אז הוא אומר, רגע, רגע, תגיד, איזה אורך כדאי לעשות, או מה היחס בין האורך לרוחב, מה עובי העץ, איך למתוח את המנטרים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, וסטרדיבריוס מנסה איכשהו להסביר לו את זה דרך כל מיני כללים. אי אפשר להעביר לו את אותה תחושה אינטואיטיבית שהוא מרגיש, זה נכון, זה לא נכון. איך אתה יכול להעביר את זה לתלמיד? אתה לא יכול. אתה מנסה לייצר איזשהו סט של כללים שיעזור לתלמיד. אותו דבר התלמיד לתלמידו שלו. גם כן, ועוד כללים נוצרים, ועוד כללים נוצרים, למה? כי אתה לא מצליח להעביר את האינטואיציה. במקום זה אתה יוצר עוד ועוד כללים. זוכרים את המסורת שדיברנו עליה בהקשר של כללי הדרש? גם שם נוצרים עוד ועוד כללים, כי איבדנו את היכולת האינטואיטיבית לדעת מה זה דרש נכון ומה זה דרש לא נכון. אנחנו עובדים עם כללים, עושים מתמטיקה, או לוגיקה של מדרש. אוקיי? הדורות הראשונים לא עשו לוגיקה של מדרש וגם לא הכירו את זה. הם פשוט עבדו אינטואיטיבית, זה נראה לי מדרש נכון, זה מדרש לא נכון, וגמרנו. ומי שאין לו את האינטואיציה, אז הוא צריך לייצר כללים. ואומנות קשה מאוד להעביר מרק לתלמיד. כללים קל להעביר. אתה לומד מתמטיקה בכיתה, אתה יודע מתמטיקה כמו המרצה שלך. משהו לימד אותך, אתה יודע כמוהו. אבל אומן לא יכול לייצר תלמיד שיהיה אומן כמוהו. אלא אם כן, התלמיד גם הוא עם קישורים דומים, אבל אם לא, אתה לא תוכל ללמוד את זה אצל האומן הגדול, זה לא תגיע לרמה שלו. מזה שלמדת אצלו, אלא אם כן יש לך יכולות משלך. כי אומנות או אינטואיציה קשה להעביר מרב לתלמיד. כללים אפשר. ולכן מה שקורה זה שנוצרים עוד ועוד כללים כי לא מצליחים להעביר את האינטואיציה מרב לתלמיד. אז נוצרים עוד ועוד כללים, ולכן גם בהלכה נוצרים יותר ויותר כללים כל הזמן.
כי אנחנו לא מצליחים להעביר את האינטואיציה כמו שצריך. ואז מה שקורה זה שכל דור בעצם לומד אצל הדור הקודם, שהדור הקודם בעצם הוא הסטרדיבריוס, והדור החדש זה התלמיד שלו שמנסה להשתמש בכללים כדי לשחזר את האינטואיציה של סטרדיבריוס. וכך זה עובר מדור לדור. ומדור לדור יורד את האינטואיציה, ועולה היכולת האנליטית של השימוש בכללים. וכמובן גם מתרבה מספר הכללים. אוקיי? אנשים חושבים שבבריסק, אתם יודעים, הסיפור המיתולוגי הרב חיים מבריסק, שהייתה לו פעם שאלה בהלכה, הוא שלח אותה לרב יצחק אלחנן, כן, גדול הפוסקים של אותו דור, בקובנה, אמר לו, תענה לי בכן או לא בלי נימוקים. כי אם תביא נימוק, אני אביא לך 10 נימוקים למה אתה לא צודק. תגיד לי כן או לא וזהו. מה פשר העניין? שרב יצחק אלחנן כפוסק, היה לו אינטואיציה, מה נכון? אם אתה עושה את החשבון הלוגי, בחשבון הלוגי אני יכול להראות לך שזה נכון, אני יכול להראות לך שגם היפוכו נכון. להגדיר, אני יכול להגדיר מה שאתה רוצה. כמו שאנחנו עושים בישיבות ובלימוד שלנו כל הזמן, בלימוד עיון בישיבה או בבית המדרש, אנחנו בדרך כלל מסבירים את הרשב"א היטב, מסבירים את הרמב"ם היטב, בונים בניין עבור זה, בניין עבור זה, הניתוח האנליטי הוא נהדר, ובסוף יוצא שהרמב"ם והרשב"א צודקים באותה מידה. רק הם יוצאים מהנחות שונות, ולכן מגיעים למסקנות שונות. אתה שואל מי צודק? אין לי מושג. הוא חושב שזה דין בחפצה, הוא חושב שזה דין בגברא. מי צודק? הוא חושב שזה דין בחפץ, הוא חושב שזה דין בגברא, זה מה שאני יודע להגיד. בשביל לדעת מי צודק, לא מספיק הלוגיקה, אתה צריך חוש ריח, צריך אינטואיציה. הרשב"א והרמב"ם עובדו עם אינטואיציה, לכן הוא לא עשו חשבונות, הוא אמרו זה מותר, והוא אמר זה עשו. אני, אין לי את האינטואיציה, אני עושה חשבונות לוגיים, החשבונות לוגיים לא נותנים לי להכריע. אנשים חושבים שבבריסק חוששים לכל השיטות, בגלל שהם יראי שמיים גדולים. יכול שגם יראי שמיים גדולים. אני לא רוצה להוציא עליהם השונה. אבל זה שהם חוששים לכל השיטות לא בגלל יראת שמיים. זה בגלל שאין להם את היכולת להכריע. כי מי שיש לו יכולת אנליטית מפותחת, הוא מאבד את היכולת להכריע. כי אני יכול להסביר לך את הרשב"א לתלפיות, במבנה אנליטי מפואר, שיפתור את כל הקושיות על הרשב"א. ואת הרמב״ם גם אותו דבר. אז אם שניהם צודקים וכל אחד מבוסס היטב ומתיישב עם כל הסוגיות, עכשיו תשאל אותי, ומי משניהם צודק? לא יודע, אין לי יכולת אנליטית לקבוע מי צודק, כי יכולת אנליטית פירושו, אני אביא לך קושייה, ומכוח הקושייה אני אראה לך שהרמב״ם צודק. אבל מי שיש לו יכולת אנליטית טובה, יציע לך 3 תרוצים לחרש בה את הרצת הקושייה הזאת. אז לא תצליח להכריע, עם לוגיקה אי אפשר להכריע. הכרעות תמיד נעשות עם אינטואיציה. לוגיקה יכולה ליישב קושיות, ובגלל שיכולה ליישב קושיות, היא מונעת את האפשרות להכריע, כי תמיד מכריעים עם קושייה. יש לי קושייה על זה, אז ראיה שהשני צודק. אבל אם מישהו יש לו יכולת אנליטית מפותחת, אז על כל קושייה הוא יציע 3 תירוצים, ואין לו דרך להכריע. לכן הרב חיים ביקש לרב יצחק אלחנן להכריע עבורו. אבל רב שמחה זליג, כן, הדיין של בריסק. חיים כאילו לא עסק כל כך בפסיקות הלכה, למרות שהוא היה רב העיר. ואני חושב שהסיבה לזה שהייתה לו יכולת אנליטית מפותחת. ולכן כשהראשונים כותבים משהו, הם לא מתלבטים יותר מדי, פה ושם, בגדול הם מגיעים להכרעה וזה הכל. זה ככה צריך לעשות נקודה, תשובה די קצרה בדרך כלל, תשובות של הראשונים. של האחרונים זה אנליטי ומורכב וכללי פסיקה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, כי אנחנו לא, איבדנו את היכולת להכריע, בגלל שיש לנו יכולת אנליטית כל כך גבוהה, אנחנו לא מצליחים להכריע. ואז מה שקורה יותר מזה, כתוצאה מזה, מתחילה להתפתח תפיסה שפסיקת הלכה צריכה להתבסס על תקדימים. כי הרי אני לא יכול להכריע. אז מה שאני יכול לעשות זה רק לקבוע כלל, במחלוקת הרשב"א והרמב"ם תהיה הלכה כמו הרמב"ם, או הלכה כמו הרמב"ם בתחום הזה, הלכה כמו הרשב"א בתחום ההוא. או שאני אלך אחרי הרוב, או שאני אלך אחרי המוקדם, או אחרי המאוחר, או מנהג המקום, או כל מיני כללים, סתם ואחר כך מחלוקת, או יש אומרים ואחר כך סתם בשולחן ערוך, כל מיני כללים שאני לא יודע מאיפה מצצו אותם, שלפיהם אנחנו מכריעים הלכה. אין לנו ברירה, אנחנו לא יודעים להכריע. אנחנו לא יודעים להכריע, אנחנו כללים.
בגמרא יש כללי פסיקה, מחלוקת זה וזה, הלכה כמו.
בגמרא?
זה של האחרונים.
גם על כללי הפסיקה בגמרא אני עוד אדון, עוד נדבר על זה. אבל בגדול, רוב הכללים שאנחנו מכירים היום, זה כללים שאנשים המציאו, עד הוק. אין להם שום בסיס, חלקם הגדול גם לא נכונים. בטח לא באופן כללי. וההצמדות הזאת לכללים, היא נובעת מחוסר אונים. אנחנו פשוט איבדנו את היכולת להכריע, יש לנו יכולת אנליטית כל כך טובה שכל שיטה אנחנו נצליח להסביר אותה לתלפיות, ליישב את כל הקושיות עליה, אז איך מכריעים? הדורות הראשונים לא הייתה להם יכולת אנליטית מאוד מרשימה, הם יריחו בה, אמרו, זה מותר, זה אסור, זה הכל, כך הם קבעו את הכללים, את הפסיקת הלכה שלהם. ואז מה שקורה מחוסר ברירה, אנחנו נהיים כאלה שנצמדים לתקדימים. אין ברירה. ואז מה שקורה, כסייד אפקט, כתהליך מנווה, נוצרים בעצם מי דברים. א', נוצרים סטים שהולכים ומתרחבים ומתפרטים של כללים, אין להם מקור, זה המצאות שאני לא יודע מאיפה ימציאו אותם. כן? יש, הגמרא אומרת שהלכה כמו אביי ביעל כגם, נכון? ברב הלכה כמותו בשאר הדברים, ויעל כגם, שישה מקרים, הלכה כמו אביי. עכשיו בפוסקים אנחנו רואים שהם פסקו כמו אביי בעוד מקרים. ברמב"ם יש עוד כמה סוגיות שהוא פסק כמו אביי נגד רבה. לא תמגודדו, ויעביד לומרני, יש כמה סוגיות שבהן הוא פסק כמו אביי נגד רבה. בעלי הכללים מתקשים, איך זה יכול להיות? אבל טוב, אז צריך לומר שהכלל שהלכה כמו רבה, פרט ליעל כגם, נאמר רק כשאביי ורבה חולקים בעצמם. אבל אם הם חולקים במחלוקת כמו מי נפסוק במחלוקת תנאים, שם יכול להיות שהלכה כמו אביי בעוד דברים. למה, מאיפה זה יצא? סתם המפיצו את זה, כי הרמב"ם החליט לא לפסוק מהבעיה, זה מה, לפסוק מהבעיה, סליחה, אז הנה המציאו כלל חדש, ועכשיו תראו שהדור הבא יתחיל לבדוק עם הכלל הזה, אם הוא עובד במקומות אחרים, ואם הוא לא יעבוד, ימציאו עוד כלל שיישב את המקומות האחרים, וככה ספרות הכללים הולכת ומתפתחת בצורה פרועה, שרוב הכללים האלה עליהם שחר. זה תירוץ שאנשים ימציאו על איזה קושי כזה או קושי אחר, אין להם בסיס אמיתי, יכולתי להציע תירוצים אחרים, או שאין תירוץ, או שלא יודע בדיוק מה. אבל המציאו את הכללים האלה, ועכשיו יש ספרות כללים, אגב, באמת, לא בכדי, כמעט לא מתעסקים איתה. עוסקים, מתעסקים איתה יותר. הכללים האלה זה תוצאה של חוסר אונים. זה אנשים עם יכולת אנליטית שיודעים לעשות חישוב, שיודעים ליישם כללים, לעבוד בצורה לוגית, והם לא יודעים להכריע. אז מפתחים מתודות של הצמדות לתקדימים, של כללים, של איזושהי טכניקת הכרעה במקום שבו אין לי חוש ריח. אז אני משתמש בטכנולוגיה, טכנולוגיה של הכרעה. כי אין לי את חוש הריח שאומר לי איך מכריעים. עכשיו, עוד שנייה, הייתה פה שאלה טובה בזה, אני מקווה שאני אגיע לזה עוד רגע. מה שאני בעצם רוצה לומר, כתוצאה, מעבר להתרחבות של הכללים והתפרטות של הכללים, נוצר עוד משהו. אחת לכמה זמן נוצר קודקס שמסכם את פרי העבודה של אותה תקופה. המשנה מסכמת את התנאים, התלמודים, את האמוראים, אחרי יש רמב״ם, שולחן ערוך, טור, כל מיני קבצים שמסכמים איזושהי הלכות, קודקסים למיניהם. הקודקסים האלה בעצם מיועדים ללקט את פרי העבודה של אדם או של תקופה, כדי להציג את השורות התחתונות בפני הדור הבא. ואגב, היו פולמוסים קשים סביב הקודיפיקציה. גם הקודיפיקציה של הרמב״ם וגם הקודיפיקציה של השולחן ערוך, מנחם אלון בספר שלו מרחיב בעניין הזה, היו פולמוסים קשים וסוערים. ורוב החכמים ביקרו את הרמב״ם ואת השולחן ערוך על מה שהם עשו. בגלל שמה שהם עשו בעצם זה להביא רשימה של שורות תחתונות. אבל את מי מעניין את השורות התחתונות? זה שאתה חושב שההלכה היא ככה זה מעניין את הסבתא שלי. אם יש לך נימוקים, תגיד את הנימוקים שלך, ואני עכשיו, אם אני מסכים או לא מסכים. מה אכפת לי השורות התחתונות שלך? מה אתה, משה רבינו? זה מה שטענו גם נגד הרמב"ם וגם נגד שולחן ערוך. גדולי הראשונים וגם מגדולי האחרונים. אבל לאט לאט בכל זאת השתלטה הגישה שנסמדת לטקסטים של הלכות פסוקות, לכללי פסיקה, לטכנולוגיה של פסיקה. במקום מסע ומתן ואחרה עם חוש ריח. ועם הדורות זה הולך ונהיה יותר ויותר טכני, ופחות ופחות אינטואיטיבי. והסיבה לזה מה שתיארתי קודם. כי אנחנו נהיים יותר אנליטיים ופחות סינתטיים. זה לא תופעה אמיתית, זה תופעה שהיא תוצאה של מצוקה. ולכן הקודקסים שנוצרים בעצם מסכמים, ובדרך כלל קודם נגיד סוף משנה, המשנה היא סוף תקופת התנאים, הגמרא סוף תקופת המוראים וכן הלאה, מה זה בא לעשות? תהליך הירידה הזאת באינטואיציה, הירידה ביכולת הסינתטית, בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר שחכמים ברטרוספקטיבה, כשמסתכלים אחורה, הם פתאום אומרים, תראה, את החכמים שלפני 500 שנה, יש לי כבר אמון די גבוה, שמה שהם אומרים הוא כנראה נכון גם אם אני לא מבין.
לכן אני לא מקבל על עצמי לא לחלוק עליהם. לא כי הם היו יותר חכמים. אני יותר חכם ביכולת הלוגית. אבל כי הם היו יותר צודקים. הם היו יותר קרובים למקור. ואז נוצרת חתימה של תקופות. חתימה של תקופות שאומרת שהמורים לא חולקים על תנאים, ראשונים לא על המורים, אחרונים לא על ראשונים, נובעת מזה. היא נובעת מזה שמגיע שלב שבו אומרים, החכמים של הדור הקודם כבר מדברים על איזושהי שפה שאני לא מצליח לבקר אותה עם הכללים שלי. ואז אני אומר, טוב, אז אני נותן אמון שמה שהם אומרים הוא כנראה נכון. ומכאן והלאה אני מתחיל עם הכללים שלי או עם הניתוחים שלי. וזאת המשמעות של חתימת תקופות. משמעות של חתימת תקופות בעצם היא זאת, והיא לא מחייבת, כמו שאמרתי קודם. אבל זה הרציונל שעומד מאחוריה. לכן חתמו תקופות, לכן אסרו, קיבלו על עצמנו, חכמים קיבלו על עצמם לא לחלוק על חכמי התקופה הקודמת, כי הם היו יותר קרובים למקור. אז דור אחד מול דור שלפניו עדיין חולקים. אפילו רב, תנא ופליג, כן, המוראים בדור התפר חלקו על תנאים. הכללים האלה נקבעים ברטרוספקטיבה. עברו שני דורות, עכשיו אני כבר רואה בפרספקטיבה את הדורות ההם, ואני אומר, עליהם אני לא חולק. מי שלמד אצלם, או שחי 20-30 שנה אחריהם, עדיין חלק עליהם. עוד לא הייתה לו את הפרספקטיבה הזאת. לכן חתימת תקופות זה משהו שנוצר בדיעבד, ברטרוספקטיבה, מספיק זמן אחורה. ואז קובעים את הכלל הזה, ולכן כשמוצאים איזה המורה שחולק על תנאים, לא ביג דיל. ראשוני המוראים לא חשבו שהם לא יכולים לחלוק על תנאים, או הגאונים לא חשבו שהם לא יכולים לחלוק על המוראים. תוספות כותב בכמה מקומות, שכל רב אחא שמופיע בגמרא זה רב אחאי גאון. רב אחאי גאון, אחד מאחרוני הגאונים, זה לא תקופה ראשונה, ועוד היו סבוראים קודם. אני מדבר על 500 שנה אחרי חתימת התלמוד, 400 שנה אחרי חתימת התלמוד. הוא נכנס לתוך התלמוד, לא רק שהוא חולק על המוראים, הוא נכנס בתור המורה לתוך התלמוד. התפיסה הזאת שלא חולקים על התלמוד, גם היא לא נוצרה עם חתימת התלמוד, עם רבינה ורב אשי. זה לקח מאות שנים עד שחכמים ברטרוספקטיבה קבעו, אוקיי, על זה לא חולקים. וזה בעצם התהליך שאותו אני תיארתי קודם בתור חיתום של תקופות, ירידת הדורות ועליית הדורות וכן הלאה. רק על ההערה הזאת, אני עוד, על השאלה שעלתה פה קודם, אני עוד אענה בקצרה. אני לא חושב שלחכמים בדורות הקודמים הייתה אינטואיציה מחשבתית טובה יותר משלנו. אינטואיציה הלכתית כן, כי יש מסורת הלכתית. במחשבה אין מסורת, ממילא אין יתרון לרמב"ם עליי. כי על הציל המסורתי אתה יכול להגיד מי יותר קרוב למקור, ומי פחות קרוב למקור. מי שיותר קרוב למקור, האינטואיציה שלו כנראה קולעת יותר נכון. אבל אם אין מסורת בתחום המחשבתי, אז זה שהרמב"ם היה יותר קדום או חי לפניי, כמה זה נותן ליתרון. אין פה איזשהו מקור שאנחנו נמדדים בקרבה ביחס אליו, כי אין מסורת. לכן, לפחות לשיטתי, איך שאני מבין את זה, בתחום המחשבתי אין לרמב"ם יתרון עליי. זה מה ששאל פה קודם מישהו, למה לא נאמין לאינטואיציה של הראשונים גם ביחס למחשבה. סטרדיבריוס, אם הייתה לו אינטואיציה ביחס לפוליטיקה, לא בטוח שהייתי מתייחס אליו ברצינות, יש לו אינטואיציה טובה ומוכחת ביחס לבניית כינורות. ומי אמר שבנושאים אחרים האינטואיציה שלו טובה? אוקיי, אני אעצור כאן. מישהו רוצה...
אפשר עוד שאלה?
כן, כן.
ביחס לכלל הנאמר, כאילו, אתה רואה ערך ללימוד, ניקח נגיד את הגמרא, שזה נפוץ שם, לימוד גמרא בבקיאות, זאת אומרת, כשאני עכשיו לא נכנס ושובר את הראש, אלא...
בשיעור הבא אני עוד אמשיך ואני אדבר קצת על המבנה של הגמרא, ואז תזכור לשאול את השאלה הזאת, לא בשיעור הבא, זה עוד שבועיים, כי השאלה הזאת שימור אקסטריטוריאלי. אבל עוד שבועיים, כשנמשיך, נרשום לך את השאלה הזאת ותשאל אותי אז, כי אני צריך קצת הכנה לקראת התשובה.
הבנתי, אוקיי, ועוד אחד קטנה. יש לך הסדר, לא יודע, רציונלי, הוא מניח את הדעת לסיפור הזה של בעצם אנחנו, ככל שעוברים הדורות, אנחנו מתרחקים מהאינטואיציה הזאת, וזה מקור לבלבולים ופלגים.
זה פשוטה.
זה, אני אומר, אבל לעובדה הפשוטה הזאת, אני שואל, יש לך הסדר... שמניח את הדבר.
רצון שבור. מי שאומר...
כן, אני אומר, אבל הקדוש ברוך הוא האלוהים היה יכול... זאת אומרת, זה היה יכול לעשות אחרת, כאילו, זה לא היה חייב.
אין לי הסברים למה הוא עשה דברים כמו שהוא עשה, אבל once מה שהוא עשה זה זה, אז יש לי הסברים למה יש ירידת הדורות. הדברות שלו, למה הוא לא פתר את הבעיה, לא יודע, תשאל אותו, אני אין לי מושג.
הרבה תודה, היה מרתק.
אוקיי, אז אנחנו
עוצרים. אפשר עוד שאלה אחת?
כן, כן.
לעניין, כאילו, שוב, אתה מציב את זה כאילו יש, כאילו, שוב, אני רואה את המגמות של הירידה באינטואיציה ועלייה בחוכמה, אבל בוא נניח, זה עדיין אפשרי שמישהו יצוץ ויהיה בדור שלנו, שיהיה לו גם אינטואיציה.
מה שעשיתי עכשיו זאת הכללה פרעית, ברור, אני מדבר רק במשיכות מכל מאוד רחבות. תמיד יש אנשים חריגים, אגב, יש אחרונים שחולקים בצורה שיטתית על הראשונים, הגרב, והרוגת שעובר, נכון? זה לא, יש אנשים שם אחרים, ברור.
אבל השאלה היא, אוקיי, השאלה שלי היא כזאת, האם יכול להיות מצב שיש מישהו שיש לו גם אינטואיציה חזקה וגם יכולת אנליטית חזקה, כי הוא נולד בדור שלנו, הוא כבר למד את השיטה הזאת, אבל יש לו...
אני חושב שכן, לא רק זה, אני טוען שזאת צריכה להיות המטרה שלנו. אבל על זה, זה קשור לשאלה שאוריה שאל קודם, ואני צריך לענות עליה בפעם הבאה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשאוף למה שרבי עקיבא עשה, לחבר את רבי אליעזר עם רבי יהושע, את המסורת עם המסע ומתן. וזה בעצם אומר, תחשבו על בן אדם שלמד באולפן, למד את השפה, אז יוצא לרחוב ומתחיל לדבר בה. ואחרי שהוא מתחיל לדבר בה, הוא מתחיל לקבל אינטואיציה איך נכון לדבר. נכנסת לו גם אינטואיציה. ואז מה שקורה, שפתאום מתברר שיש לו יתרון גם על הדובר הילידי. הוא מצויד בשני ארגזי הכלים. הוא גם הצליח לשחזר את האינטואיציה, וגם משתמש בארגז האנליטי. ועל זה עוד נדבר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו אמורים לשאוף לשם. ולא להצמד לתקדימים בצורה היסטרית כמו שעושים היום. להפך, להסתמך על האינטואיציה שלנו ולהשתמש בה כדי לפתח גם אותה.
תודה רבה.
Okay.
כן. הרמב"ם מסביר שכל המחלוקות שרואים מבית שמאי ובית הלל, זה בגלל שהיכולת האינטלקטואלית שלהם פחתה.
לא, הוא לא אמר שהיכולת האינטלקטואלית שלהם פחתה. הוא אמר שהם לא שימשו כל צורכם.
הוא מסביר מה הכוונה לא לשמש כל צורכם, שהם לא יכלו יותר להבין
נכון?
את רבותיהם, בגלל שהיכולת שלהם ללמוד היא לא אותו יכולת לימוד.
זה לא אותו דבר. זה בדיוק כמו סטרדיוורוס והתלמיד שלו, בדיוק תסתכל על זה ככה. מה זה לשמש? הרי התלמיד שלומד אצל אומן, זה לא כמו תלמיד שלומד אצל מתמטיקאי או פיזיקאי. תלמיד שלומד אצל אומן צריך לשמש אותו, הוא לא לומד חומר, כי אי אפשר, אין לו כללים להעביר. המתמטיקאי או הפיזיקאי אתה לא צריך לשמש אותו, הוא מלמד אותך את החומר, אתה מתרגל, אתה מבין, אתה יודע. שימוש בהלכה, זה גם אותו דבר. יש הבדל בין ללמוד ולהיבחן ולדעת את החומר לבין שימוש. מה זה שימוש? שימוש זה לקבל את חוש הריח. לקבל את מהפוסק, לא את הידע, את הידע יש לי. אבל בוא נראה איך מיישמים את זה נכון, איפה ליישם, איך ליישם. זה חוש ריח, את זה אי אפשר ללמוד. את זה אתה לומד מהחיים יחד איתו. בזה יש ירידה. זה בדיוק מה שאני אמרתי.
הרמב"ם מדבר אבל על דיון אינטלקטואלי, לא על...
לא. הרמב"ם מדבר על דיון הלכתי. הדיון ההלכתי מורכב מאינטואיציה פלוס אנליזה. וברגע שאתה איבדת את השפה, אין לך אינטואיציה מה נכון, אתה לא מצליח להבין מה עשו הדורות הקודמים. נכון? כמו שאני אמרתי קודם, גם על הראשונים והאחרונים. אבל אתה לא מצליח להבין אותם לא כי אתה יותר טיפש. כי איבדת את השפה, הם לא יצליחו להעביר לך את השפה, האינטואיציה הזאת. להפך, אתה יותר חכם, כי אתה בונה כלים שיפצו על זה.
טוב, תודה רבה.
בבקשה. אוקיי, השבוע הבא מישהו שאל, אני אמרתי קודם, שבוע הבא יש שיעור, נדמה לי שהוא לא חובה, צריך לבדוק במכון, הוא פתוח כדי שאנשים יוכלו להשלים שעות למי שחסרות שעות, אז לכן אני אעשה פה שיעור חריג, לא על המהלך הרגיל, ובעוד שבועיים אנחנו נמשיך את המהלך הרגיל שלנו.
תודה רבה, להתראות.